הכל הנתון, פרק 41.
איתנו!
ביום!
קודם כל יום הקלטה חדש, יום חמישי.
ימי חמישי הבוקר, אז יהיה לכם פרק לנסיעה של יום חמישי בערב, עם מצב המחלפים והפקקים בארץ. זאת אומרת שאנחנו צריכים לתת לכם תוכן לפחות לארבע שעות.
אנחנו מתכננים את זה, כן, אנחנו מתכננים פרקים ארוכים במיוחד. איתנו, אורי לוי.
אהלן, בוקר טוב.
A.K.A. בבא גול, אחד מהאנשים שאני באמת הכי אוהב בעולם. באמת, פשוט ככה. אתם יכולים לשמוע את זה בקול שלי.
אחד מקבוצה מצומצמת של שניים, שלושה אנשים שכותבים על תרבות ערבית בארץ, ולא עם איזה קליע, באיזה קוטר צריך להצמיד לכל משהו. אלא ממקום של אהבה וכבוד.
אתה הפכת אותו לשמאלן ישר, המקום של אהבה. די, חלס, מחקת אותו.
אז ידע.
ידע, תודה.
ידע,
בסדר. אנחנו משתמשים במוח, לא בלב.
אוקיי.
לא, לגמרי. אין בזה אידיאולוגיה, זה פשוט, אני חושב שלאנשים יש את הזכות, בגלל שאנחנו חיים במזרח התיכון, יש להם את הזכות לדעת מה קורה רבע שעה נסיעה מהם לכיוון מזרח, לכיוון צפון, לכיוון דרום. ויש לי את הכלים לעשות את זה, וזה מעניין אותי, אז אני אף על זה.
ואנחנו נדבר על זה, אבל אני רוצה להתחיל ביום המטורף שקרה אתמול ב-NBA. אורי כאן נועד בוסטון סלטיקס.
אמת.
שטבח שמו, אללה וכבר. אחת מהסיבות שאני אוהב אותו. בוסטון עדיין לא נכנסה לעניין, אבל יש כרגע, מה שקורה ב-NBA, זה שגולדן סטייט גורמת להכל לקרות. גולדן סטייט מורכבת מחבורה של אנשים חכמים, חכמי כדורסל. סטיב קר, שהוא אחד מהמאמנים הכי חכמים. אני לא מדבר בכלל על השחקנים, אני מדבר רק על האנשים סביב. בוב מיירס, ג'נרל מנג'ר, סוכן לשעבר, סופר מבריק. היה להם יועצים כמו ג'רי ווסט, יש להם יועץ עכשיו כמו סטיב נש. מדובר על חבורה של האב של IQ כדורסל גבוה מאוד.
מי שצליח לשכנע את האוהדים של לשים את הלפטופ בחניה זה $10 ולשלם על עוד $40 חניה, גאון, מבריק, באמת, מודל כלכלי שלא בדרך אפשר לשבור אותו.
הבעלים אחד מהטובים, ואנחנו רואים עכשיו את המוחות הכדורסל הגדולים בארצות הברית, שזה המוחות כדורסל הגדולים ב-NBA, גרג פופוביץ', ג'רי ווסט, דרל מורי, דני איינג',
פיל ג'קסון, לא?
חכה שנייה, יש לי על משהו על פיל. כל אלה מתחרים בעצם כדי לבנות סופר טים שעובדת. מה זה סופר טים שעובדת? 3-4 שחקנים שהם כוכבים, כוכבי על, שעובדים טוב ביחד, כי זה מה שקורה בגולדן סטייט, וזה מה ש... זה הליצ'פין, זה הסטנדרט. ואז אנחנו רואים הימורים, כמו... היי, בוא ניקח את קריס פול, שחקן שנורא אוהב את הכדור, מקום ראשון או שני בהחזקת כדור בפוזשנים.
בין 32 נמוך.
כן, ונביא אותו למישהו שלימדנו אותו בשנה שעברה איך להיות פוינט גארד, והפך לפוינט גארד הכי טוב בליגה, ג'יימס הרדן, מקום חמישי שביעי בפוזשנים בליגה. ואז אתה אומר, אוקיי, דרל מורי, אתה גאון כדורסל, אבל איך זה אמור לעבוד?
תן לי לשאול אותך שאלה.
כן.
קריס פול אמור את הרכז, נכון?
כן.
להרדן היה יותר אסיסטי ממנו.
נכון, אבל...
שנה שעברה.
לא, אבל מה, הרדן עכשיו יתחיל לרוץ מסביב למגרש, יעבור בפיקים, אני לא מצליח להבין איך זה יעבור.
עזוב את התקפה, מי ישמור?
לא, קריס פול, קודם כל, קריס פול הוא האחלה שחקן הגנה.
בסדר, אבל שניהם, אוקיי, אמרת גולדן סטייט, בהנחה שהם עולים מול הרכב של גולדן סטייט.
לא, הם לא מנצחים עם גולדן סטייט.
לא, על מי הם שומרים? על מי שני אלה שומרים? על קלי ועל... על מי?
לא, הרדן יהיה בטח על... אני לא יודע.
קודם כל, חבר'ה.
לא, אני לא יודע, אבל זה... כאילו, אוקיי.
הם העיפו את אחד הגארדים השומרים הכי טובים בליגה.
פטריק בברלי.
והביאו את פול, שאמור נהל את ההתקפה, משמע יהיה הרבה יותר עייף.
כן, אבל פול הוא אחלה שחקן הגנה. אני לא... אני חושב...
וזה קו אחורי מפחיד. אחי, זה קו אחורי שאם אתה כמו ב-NBA 2K2 או NBA, לא יודע, שאתה בוחר לך את הקבוצה ואתה בונה לך את החמישייה, קריס פול וג'יימס ארדן זה קו אחורי.
ראם אמר את זה מקודם.
אבל זה בדיוק זה. זה יותר מוכוון לטורניר של אייסקיוב לאולימפיאדה מאשר ל-NBA.
בדיוק. אם הם מביאים את פול ג'ורג' הם עסקו במדליית זהב ב3-3. אבל כדורסל משחקים 5-5 במקרה המינימלי ו12-12.
ודריל מורי לוקח עכשיו צ'אנס, אומר סבבה. עד עכשיו הגעתי חצי גמר אזורי, נכון? הוא איתם השנה יגיע לגמר האזורי, שנה הבאה הוא כבר יעשה משהו יותר טוב.
יש לי סטטיסטיקה בשבילך. קריס פול לא היה בגמר אזורי.
אוקיי, אולי הוא צריך, אחי, עוד איזה באף כמו הרדן, אחי, שהוא פאקינג שחקן
קשוח. כאילו בלייק ודיאנדרי ג'ורדן, הם לא טובים מספיק.
אני מניח שיש פה גם אימור של...
בלייק גריפין.
אם אנחנו מביאים את הכוכבים האלה וקריס פול...
רגע, בלייק גריפין לא עזב שם?
אני לא יודע, עדיין לא.
עדיין לא, אבל הוא פרי אייג'נט.
הוא הולך להיות פרי אייג'נט.
הביאו את ג'רי ווסט וכולם בורחים.
לא, האמת היא, אני אגיד לך משהו, כשחושבים על זה, אז ג'רי ווסט, שהוא עכשיו פועל נגד דוק ריברס, לא יודע, יש שם איזה, וסטיב בלמר, ויש שם איזה אופרה צבון קליפרית כזאת טובה. מה שג'רי ווסט עושה עכשיו, לפי דעתי, הוא בונה מחדש. גם שמענו שדיאנדרי ג'ורדן מוצא בטריידים, אחר כך הם הכחישו בזה, וגם אנחנו לא יודעים אם בלייק גריפין ממשיך, הוא מביא הרבה נכסים שהם נזילים, נגיד מיוסטון, כל מיני, באמת פטריק בברלי כאלה שאפשר להחליף, יש להם טרייד ואליו.
הוא שחקן מספיק טוב כדי שתרצה לשמור אותו אפילו, כרול פלייר.
לגמרי, הוא יכול להיות רול פלייר מצוין, הוא קיבל בחירת דראפט. לפי דעתי, ג'רי ווסט מתחיל שם, הוא אומר, תקלין, זה כל העניין הזה עם דוק ריברס וזה, זה לא עובד. יכול מאוד להיות שאנחנו נראה דוק ריברס.
שני לבנבנים עשירים ומוגרים הולכים להעיף את ה... A proud black man.
סטיב בלמר, אחד מהאנשי העסקים, אחד מהאנשי העסקים...
הוא לא רע בעסקים, לא.
כן, אחד מהאנשי העסקים הכי חכמים, ג'רי ווסט, איש שבנה שושלת בלוס אנג'לס לייקרס, כמה וכמה שושלות, אחר כך היה כלי חשוב בבניית גולדן סטייט, שזה השושלת הגדולה הבאה, ועדיין אנחנו לא נכנסים לעניין הזה של הטריידים של בוסטון, שהם אמורים לקרות, יש את הפרי אייג'נט, יש נכסים כמו גורדון הייוורד, בלייק גריפין, קיצר, ה-NBA מעניין.
לברון לא יגיע לקליפר.
למה לא?
למה לא?
אני חושב שהקלף הכי חזק היה פה, לא?
חכה רגע. רגע. קריס פול בגדול, בשנה הבאה יכול להגיד, טוב, I'm opting out. אני לא רוצה להמשיך את החוזה.
כמו שהאוורד הגיע והלך. ליוסטון.
כן.
שנה אחת.
אני יכול, לא, הוא לא היה שנה אחת.
הוא היה שנתיים?
הוא היה שנה אחת בלייקרס.
שנה בלייקרס, אז יוסטון.
אוקיי, כמו בלייקרס. מגיע בכל רעש ואף מיד.
אז מאוד יכול להיות שמה שקורה עכשיו, זה עוד מוח כדורסל מבריק מאחורי, וזה קונספירציה לחלוטין, אבל תקשיבו לי עד הסוף. מג'יק ג'ונסון. יושב בלוס אנג'לס לייקרס עם החיוך שלו, עושה טנקינג, אתה יודע, מלמד את הילדים איך לשחק כדורסל בעצם, מגלח אותם, ואז משהו מתכנן זה, קריס פול מגיע, לברון מגיע, פול ג'ורג' מגיע, ואז יש לך גם את השלד הצעיר של לייקרס, כל מיני לונזו בולים כאלה, וגם את השלושה האלה, אולי קרמלו אנטוני, קיצר, לייקרס, שימו לב אליהם.
גם מינסוטה עדיין לא שימו.
תסריט של סקורסזה נתת פה.
כן, מינסוטה, אני אגיד לך משהו, אני רוצה לראות אותם, אני רוצה לראות שוויגנס מנצח משחקים.
אני לא בטוח שוויגנס יישאר שם.
אוקיי, מעניין. אבל מינסוטה זה לא לייקרס, למרות שלייקרס התחילו במינסוטה.
הם הגיעו משם, כן.
אוקיי, טריידים. יאללה, אם כבר אנחנו בשוק העברות השחקנים, אובמיאנג עדיין לא סגר בסין, אבל לפי הדיווחים בגרמניה זה שם. זה אוטוטו. צ'יונג הינג.
אני אתן לך טיפ קטן על סין, ולמה אין סיכוי שהוא יחתום שם.
אוקיי, הנה, בדיוק אני רוצה לדבר איתך, בגלל שאתה גם מבין בכדורגל אסיאתי, וכדורגל אסיאתי כרגע זה...
אסיאתי.
אסיאתי. אז הדיווח, למי שלא יודע, הדיווח הוא שהוא יקבל 30 מיליון יורו בשנה, ויקנו אותו ב-80 מיליון יורו. העניין הוא, בוא דבר איתי על המס בסין.
אי וואלק, 100%. על הזרים, איך הם ישלמו, איך הם יעמדו בזה?
מס 100% שאמור להיות מושקע באקדמיה או במחלקות נוער של הקבוצה הרוכשת. זה כאילו המס, או כאילו שהם לוקחים את זה, הם שמים את זה בממשלה, ואז הממשלה מוצאה...
80 מיליון, 30 מיליון, כל הדבר הזה.
אז זה 160 מיליון בעיקרון, ו-30 מיליון זה 60 מיליון.
יפה. זאת אומרת, זה פה תקציב של... קבוצת בייסבול, זה לא צחוק, אחי.
מצד שני, זה... יש להם כסף, כלומר,
עד שלא יהיה, עד
שזהו, יש להם נזילות כרגע,
לא יודע מה,
לא,
זה לא כלכלי,
אני לגמרי עם
החברה קוואנג'יאן, הם בבעלות, רק שנייה, כי הם בבעלות קוואנג'יאן גרופ, אוקיי, שזה חברה שמתעסקת, לא, רק שנייה,
שמע, איך שלא צובב את זה, מתישהו אנשים יתחילו לשאול שאלות ולמדבר אוהדים.
כן, Nature Medicine. זה חברה שמגלגלת
אין ויכוח על מה שהם מגלגלים.
לא, לא, אפשר לדעת כמה הם מגלגלים.
זה סין, הם רושמים מספרים, רושמים מספרים, ואתה יודע.
אבל מדובר על חברה שמגלגלת מיליארדים, בגלל שהיא מוכרת למיליארד סינים.
גם אליבאבא, שאחת החברות הכי גדולות, בעלות השווי הכי גדול בעולם, גם היא לא עושה סתם עסקאות של כ-100 מיליון דולר בשנה לשחקן כדורגל בליגה שלא בטוח צריך את זה. אני מזכיר לך, מי מלך השערים בליגה הזו?
אוקיי, 85 מיליארד דולר. זה מה שאומרים.
אנחנו פה 0.1% מהתקציב של החברה. עזוב,
אי אפשר לדעת, וזה גם, זה נזיל, כמו שאמר, זה נזיל כרגע.
מייקרוסופט קונה קבוצת כדורגל. אתה יודע, מה, היא צריכה לשים, נגיד, 0.5 מיליארד יורו? אוקיי, מה זה 0.5 מיליארד דולר?
אבל יש דברים אחרים, הערך הכלכלי של קבוצת ספורט במערב, אנחנו יודעים שהוא גבוה, אנחנו יודעים שיש לזה ערך כלכלי טוב, אנחנו יודעים שזה מתחבר לערכי מוניטין נורא טובים, זה שטח פרסום שווה. בסינים, הליגה החלשה הזו ומיעוט הצופים ומיעוט העניין היחסי של הסינים בה, אני לא בטוח שיש, עזוב, את בטוח שאין הצדקה, אבל לא בטוח שהמנכלים שם כל כך ממהרים לעשות את זה באמת.
לא, אני גם חושב שזה הרבה מאוד כסף על שחקן שהוא די מבוגר, אני חושב. זה לא
28.
בסדר. לשים כזה סכום עכשיו בשביל סינים, אני לא יודע אם זה... גם הם עכשיו מתחילים להעט את הקצב בכל הדבר הזה. אני קורא כל מיני בלוגרים של כדורגל סינים שבדיוק על זה הם מדברים, שהיה בוננזה מטורפת בשנה וחצי האחרונות, כל העולם נכנס לסיבוב הפסיכוטי של הסינים בסיפור הזה, ועכשיו מתחיל שלב ההנגובר וההתפחחות מכל הסופר ליג הזאת.
אז מה אתה אומר, שזה בעצם ספין של החבר'ה של אובמיאנג, בשביל שמישהו יקנה אותו?
אני חושב שזה ספין של כולם. זה ספין שהוא טוב לסינים, זה ספין שהוא טוב לאובמיאנג, וזה ספין שהוא טוב לדורטמונד. והכל, כאילו, זה משרת את כולם. לא אומר לך, ברור שסיכוי בסופו של דבר כסף זה הכל.
היה דיבור שהוא הולך לפריס סן ז'רמן. הדיבור היה כאילו, הנה.
אתה יודע למי יש יותר כסף מהסינים?
לקטרים?
והנה, הם לא עושים את זה. זה בדיוק ההוכחה לעניין של כסף.
אוקיי, קודם כל אין להם יותר כסף מהקטרים, והקטרים...
למי? לסינים.
לסינים.
אמרתי.
לא, אני אומר, לקטרים אין יותר כסף לסינים.
זה ממש משחקי מי יותר חזק, גודזילה או סופרמן.
אבל ואנחנו עכשיו מדברים על קטר, כי אם כבר אנחנו הגענו לקטר, מה יותר טבעי מלדבר עם המומחה שלנו? המומחה לערבים, נקרא לזה ככה. המומחה לכדורגל ערבי.
רגע, עזבנו את פיל ג'קסון? עזבנו את פיל ג'קסון?
אה, שיט, לא.
רגע, במשפט אחד, פיל ג'קסון כבר לא איתנו.
פיל ג'קסון לא איתנו. אוהדי ניו יורק יוצאים לרחובות וחוגגים. לא חושב שהיה חגיגה כזאת מאז אוסמה בין לדן. הנה, קישרנו את פיל ג'קסון לעולם הערבי, וחזרנו.
וקישרנו את זה גם לארסנל, שאתה כל כך אוהב, כי אוסמה בין לדן היה אוהד ארסנל.
זה נכון מאוד.
בום,
נכון מאוד. לא אומרים בום על אוסמה בין לדן.
כן, לא אומרים.
הוא אומר בום.
אנחנו דרך אגב, עכשיו, כרגע, נכנסנו לרשימה של ה-FBI. דיברנו על אוסמה בין לדן בפודקאסט.
מוקלט, כן.
מוקלט. והוא בכלל, אורי בכלל ב-FBI, הוא כאילו, כל ה-NSC,
ברגע שזה שם בחדר, הטלפון שלי פה זה מכשיר ציטוט, אפשר להיות רגועים.
לא, האמת היא על פיל ג'קסון, מישהו אמר פעם עליו שאחת מהבעיות שלו זה שהוא רוצה להיות הבן אדם הכי חכם בחדר שהוא נמצא בו. וזה היה נכון ב-99% מהחדרים
שהוא היה בהם,
אבל היו תמיד מישהו, אנשים יותר חכמים ממנו, ובכל מקום, בגלל שיש את האחוז הזה, וב-NBA יש את האנשים החכמים יותר ממנו, נגיד דריל מורי, כן? והחברה האלה, הג'נרל מנג'רים, took advantage of, של ה, בעצם, מפיל ג'קסון, והשיגו ממנו הרבה. הוא עצמו דרך אגב יוצא עם שכר של 60 מיליון דולר מניו יורק ניקס, הוא הרוויח על פי החישובים 50 אלף דולר ביום. אז יכול מאוד להיות שהוא עדיין הכי חכם.
Money well spent. אובמה יאנג אומר, אני רוצה שם פיל ג'קסון מאני.
אוקיי, חזרה, אפרופו money well spent, קטר. קטר מוציאה בהליך של בסביבות ה-200 מיליארד דולר על שיפוץ המדינה, הנסיכות, כחלק מתוכנית 2030 להקמת איך קוראים לזה? הקטר החדשה, הנסיכות החדשה, השליטה החדשה בעולם הערבי. אחד מהנכסים שהם רוצים זה המונדיאל. יש להם מלא, הם ירחו מלא טורנירים קטנים,
בקרוב,
גדולים.
בקרוב בדצמבר, עוד אחד, כן. מביא המפרץ.
ויש עכשיו, אנחנו יודעים שהם עשו הכל כדי להביא את המונדיאל הזה, הכל זה אומר...
כולל הכל?
כולל הכל, שחיתות, מה שאתה לא רוצה, ו... הם מגיעים עכשיו למצב שסעודיה, מצרים מובילים עליהם חרם, מובילות עליהם חרם.
קודם כל סעודיה, עובדה שהם, אתה יודע, הם במחד שקון על התחת של סעודיה, הרבה לפני הכל.
איך אומר מישהו שאני מכיר שבצבא, סעודיה יכולה לכבוש בטעות את קטר, בלי לשים לב. כאילו הצבא יצא לניווט, קבע של קטר,
מה זה חרם של מצרים? עם כל הבעיות שיש למצרים, מה זה חרם של מצרים?
לא, מצרים זה עדיין, יסביר לנו,
אני שתקן. בדיוק.
תפדל.
אז ככה, קודם כל, מהבחינה של החרם פרופר, רם צודק, מצרים היא לא כוח צבאי או כלכלי במרחב, אבל היא כוח מבחינה סמלית ומבחינה תרבותית ומבחינה פוליטית. זה שהם הצטוותו לסעודיה, זה מאוד מאוד מחזק את הסעודים. עכשיו, הקטרים נמצאים בנקודה שתשמע, הם הרבה מאוד זמן רקדו על שתי החתונות, גם סעודיה וגם איראן. וגם ארצות הברית וגם כולם, וכל התוכנית של 2030 זה באמת, אתה יודע, זה לעקוף את דובאי וזה לעקוף את שאר המקומות במזרח התיכון שרוצים להיות הדבר הגדול הבא של העולם הזה, כי יש להם את הכסף, בדיוק. אבל האמת, כאילו שהמשבר הזה, יש לי, כאילו זה די מגניב, אבל אני סוג של ראיתי אותו מגיע לפני שהוא התפוצץ.
אוקיי, איך?
שבועיים בערך לפני שזה התפוצץ, היה משחק בליגת האלופות האסיאטית בין אלי לל הסעודית, שבדיוק זכתה באליפות סעודיה, לאסטגלל חוזסטן מאיראן, שהיו לסטר סיטי של איראן בעונה הקודמת.
לסטר סיטי של איראן.
אינדיד.
חביבי, בגלל זה הבינו את אורי לוין, כן.
ועכשיו, בגלל שקבוצות סעודיות ואיראניות לא משחקות...
מישהו משפריץ אלינו מים.
יורד גשם בתל אביב ביוני. כן, אז הם לא מערכות אחת את השנייה במסגרות של ליגת האלופות האסיאטית וכדומה, אז הם משחקות או באומן או בקטר, והמשחק הספציפי הזה היה בדוחה. ומה שהלך שם זה שהסעודים הגיעו לשם, ובמשך איזה שעתיים וחצי לא בא אליהם כאילו פקיד הגירה, כל הקבוצה התייבשה שם בטרמינל.
די.
כן, ישנו איזה 4 שעות לפני המשחק, בסוף עשו שם טקו, אבל יצא מזה דם מאוד מאוד רע.
שבעצם הסעודים האשימו את הקטרים.
לגמרי, וזה היה מטורף לראות את זה.
והקטרים כאילו שיתפו פעולה עם האיראנים, זה הדיבור.
היה שם משהו פשוט כאילו לא, אתה יודע, דיברו שם בעיקר על משהו שלא מכבד וזה. עכשיו, מי שרוצה ממש לראות לזה, זה שיגלול אחורה לסוף מאי.
יגלול אחורה
בטוויטר הרשמי של אלי לל, ויראה שם ציוצים פוליטיים פר אקסלנס, מהחשבון הרשמי של אלי לל בערבית, שהוא משהו כמו 7 מיליון נקודה משהו אוהדים, זה פחות או יותר הקבוצה הערבית עם הכי הרבה אוהדים בעולם, בוודאי ברשתות החברתיות, זה חומר ויראלי.
רגע, אנחנו מוצאים פה, עולם הערבי מבחינתנו לא כולל טורקיה, נכון?
לא כולל טורקיה, לא כולל איראן גם.
פרס וטורקיה, המעצמות, האימפריות של פעם, לא נכללות בה.
לא.
אז רק השם העברה, כי למועדונים בטורקיה יש יותר אוהדים מן הסתם.
כן, אבל כזה יודע, טורקים זה לא ערבים.
נכון, נכון, אמרתי למי שלא מכיר את דקויות, אז לא.
לגמרי.
אנחנו עוד נמצאים במדינה שמבחינתם, מבחינת רוב החבר'ה זה הכל אותו דבר, אתה יודע.
נכון, נכון, לא, אחלה של אינפוט.
ואז אתה אמרת, אוקיי.
אז אמרתי, אוקיי, קורה פה משהו מוזר, כאילו מה הסיכוי שכאילו המועדון הזה...
כי אם אני לא טועה, היה משחק של, בינואר, היה משחק של ברצלונה נגד הסעודים.
על אלי הסעודית.
על אלי הסעודית בקטר.
נכון.
וזה כאילו היה אירוע רב ערבי.
מי עשה את האירוע הזה? קטר איירווייז. כן. שהיא ספונסר של ברסה, ועד לא מזמן גם הספונסר של אלי ג'דה. אבל מהר מאוד אני ראיתי את הסיפור הזה שקרה עם אלי לל ועם הקבוצה האיראנית בדוחה. התחילו שם חילופי טרש רציניים בטוויטר ובעיתונות, והמון, צריך להבין, גם קטר זה גם סוג של וואביזם. יש פה התנגשות של...
רגע, וואביזם, בוא תסביר לי קוראינו, מה זה...
אז הוואביזם זה פחות או יותר כאילו הגישה או הזרם המוסלמי שסעודיה הולכת בו since day one.
סוני?
הסוני ה...
צריך להגיד, זה זרם יחסית חדש מסוף המאה ה-18, בערך בין 250 שנה. לגמרי. זאת אומרת, זה לא משהו back in the day.
ומה העקרונות שלו ב...
בעקרונות שלו זה סוני מאוד מאוד הדוק, אנחנו מכירים את סעודיה, בוודאי שכולם קוראים על זכויות הנשים שם, וחוקי שריעה, אגב, למי שלא יודע, סעודיה בסופו של דבר, צריך להבין, זה דאש שהצליח, כן, אוקיי?
כן.
זה
חליפות עשירה.
אבל לגמרי. רק שנייה, האמיר הקטרי החדש, מה זה החדש? מ-2013?
איבן תמים, כן.
כן, הבן של, הוא כאילו האיש דת שלו זה יוסוף אל-קרואדי.
נכון.
ולכן הוא אדוק יותר מאביו שהיה יותר פרו-מערבי. אוקיי?
נכון. אז זה העניין. ההתקרבות פה לשריעה בעצם מקרבת את קטר יותר לאיראן מאשר לסעודיה מבחינת שאיפות כלכליות, מדינתיות, סימבוליות.
על פניו אבל, קטר הייתה צריכה להתחבר עם סעודיה, כי נכון. קטר היא סונית, סעודים הם סונים, אז מה בעצם היה, מה בעצם קרה
הכסף.
עם
הכסף?
הכסף,
והרצון לעשות עסקים עם כולם, ולהיות מקובלים על כולם, גם על העולם המערבי, גם על הערבים, okay. גם על הפרסים.
אתה כתבת טור mm-hmm. בשבילי, mm-hmm. בזמנו על קטר.
היה לי זכות גדולה.
כן.
על אנשים. זה היה ביום האישה הבינלאומי?
אני חושב שכן, אבל דיברת בעצם על זה שהקטרים משחקים משחק כפול מסוכן.
נכון.
כי הם הולכים והם מערביים וקונים נכסים בפריז ומשקיעים בספורט כדורגל מערבי, שאגב, הכדורגל אנחנו יודעים שהוא אויב של האסלאם הקיצוני.
אויב של... ברשימת האויבים של האסלאם הקיצוני זה מנייר טואלט ורוד ועד לדאפי דאק.
כן. אני לא אוהב את הכדור הזה. תוציאו אותם להורג. ואתה אומר שהם משחקים משחק כפול צבוע, כי הם בעצם מנסים להיות חברים של כולם מצד אחד, מצד שני הם מנסים לייצר השפעה מאוד גדולה, דרך אל-ג'זירה, דרך הכדורגל, דרך השקעות אחרות כאלו ואחרות. ואתה אמרת שזה התפוצץ להם בפנים, אני זוכר את זה בתור. אז זה הפיצוץ בפנים, מה שאנחנו רואים כרגע?
זה הפיצוץ הראשון בפנים, אני חושב.
אוקיי, מה הפיצוץ הבא? אין מונדיאל?
זה יהיה הפיצוץ האמיתי, כי אני חושב...
יא, וואלה, יא, אללה.
לא, אני לא מכריז פה באופן סופי כמובן, יש עוד מחסום אחד מאוד רציני לעבור, בדצמבר הקרוב אמור להארך גביע המפרט, שאמור להיות מה שנקרא The First Main Rehearsal, כאילו ל-World Cup 2022.
והם בעצם לא יכולים, הרי אין יחסים דיפלומטיים כרגע.
כרגע אין יחסים דיפלומטיים, אבל...
וזה אמור לקרות בדצמבר, נכון?
בדצמבר 2017, ואני עוקב...
מזג אוויר נוח, 30 מעלות.
אז כל הפועלים האלה מתו לחינם.
רגע, בוא, זה משהו שאני רוצה לדבר גם על זה.
לא, אבל...
נסיים את הסיפור. אני עוקב כל בוקר, באמת שאני פותח את הטוויטר, יש כמה חשבונות של כל מיני... חברי ועד התאחדות הכדורגל של המפרץ, כל אחד מהם ממלמל כל מיני שטויות ופסוקים מהקוראן ברגיל, אבל דווקא יש שם אחד תימני, שהוא גם ראש ההתאחדות התימנית, שהוא אמר, גביע המפרץ הולך לקרוא באיראן, בין אם אנשים רוצים, באיראן, בקטר, בין אם אנשים רוצים ובין אם לא רוצים.
שערה, אתה יודע.
עכשיו, אתה יודע, ומאז זה שרר שקט, בנושא הזה, ובאופן כללי נראה שדברים קצת, הלהבות קצת נרגעות, וכל הזמן נכנסים עוד אנשים במטרה קצת להרגיע את המשבר קצת.
מי נכנס? איזה אנשים? נכנסים מערבים? כן. אינפנטינו כזה נכנס ואומר לסעודים, תקשיבו, חבר'ה.
בוודאי, 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 כי תחשוב, מבטלים את גביע העולם, בסופו של דבר, בוטום ליין, כל פעם, כל הדברים, המשברים האלה שאנחנו מדברים עליהם, אם זה להרחיק את ישראל מפיפה שג'יבריל רג'וב ניסה לעשות, ועוד מלא, וכל פעם שהפוליטיקה נכנסת לכדורגל, זה אומר לך כי ברמות האלה, אם מבטלים את המונדיאל בקטר, איזה הצדקה יש לפיפה? איזה
הצדקה יש לפיפה כרגע?
בסדר,
אבל אם יהיה את המונדיאל בקטר.
נכון, אבל בסדר, פיפה, אנחנו יודעים שזה האיש השמן והמעצבן והרע הזה שמסתובב והורס את הכדורגל, אבל אם מבטלים שם את המונדיאל, זה להוריד לו את המכנסיים ולתת לו סתירה, אתה מבין מה אני אומר?
לא, זה, אבל, אוקיי, קודם כל...
זה להראות אותם במערומם.
כן, יש כרגע משטר חדש בפיפה, למרות שזה אותו חרה, כאילו, זה... מה שנקרא פקיד שוויצרי, מאותו אזור שסי בלטר גדל.
מה זה, התלמיד המצטיין בתכלס, לא? הרבה בכדורי.
אבל בסופו של דבר...
ממש, הכדור החם.
בסופו של דבר, ואם אנחנו כבר מדברים, ויש תיאוריה כזאת, שמדברת על זה שהסינים הולכים להגיע לפיפה, אומרים, תקשיבו, כל העניין הזה של כל העניין הזה של, של הערבים, שיש להם כסף ונחמד והכל, אתם לא יכולים לקיים את המונדיאל שם, יש בלגנים, הסעודים לא מגיעים, האיראנים כועסים, הישראלים לא יכולים להגיע.
כן, איך נבחרת ישראל תשחק במונדיאל הזה?
לא, זה האמיר הקטרי כבר הכריז.
אני מת על זה שאתה בכלל עונה לי ברצינות על השאלה הזו.
לא, בטח, הוא הכריז שישראל...
שנייה, האמיר הקודם, לא האמיר עכשיו. האמיר הקודם הכריז. אז זה כבר משהו אחר, והאמיר הקודם יותר פרו-ישראלי מהאמיר הזה. האמיר...
נכון, אבל דסקל, אנחנו יודעים שיש גם ישראלים שעושים ביזנס גם שם, והכל טוב. ברגע שיהיה מונדיאל... והם יצטרכו, וזה בדיוק קטר, וזה האופי של קטר, זה לא איראן.
יש לנו אצטדיון על שמם בליגה הראשונה שלנו.
הם עושים את כל מה שהולך בעזה, כל פרויקט שהולך שם, הם בונים את זה, זה הקטר.
אני יודע.
יפה.
כולל המנהרות. זה לא באמת, זה כאילו, זה מה שהקטר עושה. אבל שנייה, הסינים מגיעים ואומרים לפיפה, תקשיבו חברים, אתם מדברים איתנו על מונדיאל 2030, אנחנו רוצים עכשיו, אנחנו ב-2050 רוצים להיות אימפריה עולמית, סין, בכדורגל, אנחנו רוצים עכשיו את המונדיאל, מפעילים את הלחץ שלהם, מפעילים את השוחד שלהם. ופיפה מקבלת החלטה שלאור המצב הפוליטי, אנחנו חייבים להוציא את המונדיאל מקטר. יותר מזה, אנחנו ניתן לקטר, אוקיי, תשחקו, כל גביעי העולם במועדונים יהיו אצלכם. בעשור הקרוב. עכשיו, קטר גם לא תאבד את, לא תאבד כבוד, בגלל שהיא בעצם...
בטוח,
תאבד כבוד, אבל הם יגידו, מבחינה פוליטית, אנחנו באמת קפצנו על הפופיק, אין דבר כזה, אין מצב כזה.
תשמע, אני אגיד...
מלחמת עולם.
אני חושב שלא יצא מצב כזה, למרות שמה שאתה מתאר זה התסריט שבזמן האחרון אנחנו רואים קופץ הרבה מהפוטבול מנג'ר. הפוטבול מנג'ר, אני רואה מלא אנשים מעלים לרשת צילומי מסך, שבאמת במשחק עצמו, פיפה מעבירה את גביע העולם 2022 מקטר לסין. אבל
זה דופק את כל הכדורגל, המונדיאל הזה בנובמבר, בגלל ש... אגב, יותר מזה, זה דופק את האמריקאים, שמכניסים הרבה מאוד כסף לפיפה, אמריקאים דווקא, מכניסים הרבה מאוד כסף לפיפה, ופתאום הולכים לקיים להם מונדיאל בזמן הסופרבול, לא בסופרבול, בזמן הפוטבול שהוא מגיע לסיו. אז פוקס כבר קיבלו את הזכויות שידור בחינם למונדיאל 2026, בגלל האחר הזה של 2022. ופיפה מאבדת הרבה כסף מזה. אז יש לנו פה המון 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 אינטרסים כלכליים שבעצם לא רוצים שקטר תארח את המונדיאל הזה.
נכון, נכון, יש המון, ואני רוצה להגיד משהו אחד.
הם בעצם האנדרדוג, הם האנדרדוג החמודים קטר.
הם לא, תראה, בסיטואציה הזאת הם האנדרדוג, חמודים הם לא, אבל שני דברים. קודם כל להתייחס למה שאמרת עכשיו על הסינים, שיבקשו לארח את המונדיאל הזה במקומם, אין סיכוי. לסינים יש תוכנית עד 2035, לפי דעתי, מבחינתם לארח את מונדיאל 2022, זה טעות, כי זה יהיה כישלון, מבחינתם. מבחינת הנבחרת שלהם.
כי המערכת גם משתתפת אוטומטית, ואמורה לעשות טוב,
שקוריאה יגיע לחצי. טעות, יש להם פרויקט, אני ראיתי את התוכנית, אני בטוח שגם אתה ראית את תוכנית 35 השנה, דבר מאוד מאוד מרשים, מבחינת הארגון שלו, בכלל לא מה שחשבתי על סינים בזה, רואים שיש שם טביעות אצבע והשפעה מערבית מאוד על איך לפתח את הכדור הזה.
אני אגיד לך, הם גם מביאים המון ידע מהמערב, אחת מהסיבות שהם רוכשים, הסינים רוכשים המון מועדונים באירופה, זה בשביל בעצם להביא את הידע מהאקדמיות לסין.
והם שולחים את השחקנים לשם, אנחנו יודעים על ההסכם שלהם עם הליגה הפורטוגלית השנייה.
יש להם הסכם עם הליגה הגרמנית, עם ההתאחדות כדורגל הגרמנית, בדיוק, שהנבחרת האולימפית שלהם הולכת לשחק בליגה הרביעית בגרמניה, הולכת להיות ה-Under 20.
קרייז ליגה, משהו.
לא, ריג'ונל משהו, והם הולכים להיות הקבוצה ה-20 בליגה של 19 קבוצות, שהתוצאות שלה, כן, התוצאות שלה לא נחשבות.
אני מזכיר לכם שיש נעלם אחד המשוואה הזו. שנה הבאה יש מונדיאל שעלול להיות קטסטרופה. אם באמת ברוסיה יהיה מכות עם אוהדים יותר מדי.
בטוח.
ויהיה.
אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו לא יודעים בגלל שלמשל הם
הרחו
את סוצ'י, זה שונה לחלוטין,
שם זה הסגור רק בסוצ'י, פה יש לך אוהדים שצריכים לנוע בתוך, אתה יודע, בין מוסקווה לסן פטרבורג, נניח שהכל בסדר, הרינג דולות, אבל יש לך שם משחקים גם בדרום ובמזרח. בוא נראה איך בכלל המדינה
מחזיקה מעמד. חברים, זה כדורגל, זה מונדיאל, זה
כמסות של אנשים. אם זה ילך גרוע, והרי גם זה מונדיאל שיש לו הרבה ריח רע של שחיתות, אם זה ילך גרוע.
למה אתה אומר ערך של שחיתות? מה, בגלל שהוועדה שהביאה את המונדיאל לרוסיה ארסה את המחשבים שהם קיבלו מרומן אברמוביץ' בחינם, שרומן אברמוביץ' נפגש עם כל מיני אנשים?
כי יש איזה ארבעה אנשים שמתו מהרעלה רדיואקטיבית, יש רק בקורים אטומיים, אתה יודע.
לגמרי.
עזוב שטויות, אם זה יהיה נורא והיום, יש סיכוי שהמונדיאל ב-2022 יהיה באירופה. לא סין, לא קטר, לא כלום, שהאלם יהיה כזה גדול, שיפסיקו עם השטויות.
זה נקודה מצוינת. כדי גם לדבר על המונדיאל בקטר ועל כל בעצם השחיתות והדיווחים על העבדות המודרנית שהולכת עם הפועלים שמתים שם והכל. בוא נשים דברים על השולחן רגע. היום, בעידן שאנחנו חיים בו, שאנחנו יושבים ומדברים בפודקאסט, והפלאפון שלנו מקבל עדכונים, ואנחנו עם המחשב והכל, ובום, וחדשות, וכל אחד הוא חצי עיתונאי ויש, והכל, אוקיי? אנחנו למדים היום מה ההשלכות של הערים טורניר גדול, וגם על זה אני ואתה כתבנו לא מעט, במיוחד אחרי גביע אסיה ב-2015, אם אתה זוכר, כן. שאלנו את הקונטרסט הזה בין מונדיאל בברזיל, שכולנו ידענו מה ההשלכות שלו, לגבי האוכלוסייה שם שהעבירו אנשים מהבתים שלהם, שגם שם מתו כל...
שגלבו להם כסף.
יפה. וגם אחרי המונדיאל בדרום אפריקה, יש גאפ מאוד מאוד גדול בין טורניר שנערך במדינה מתפתחת, מדינת עולם שלישי, לבין טורניר שנערך במדינות כמו אוסטרליה, ארה״ב ומערב אירופה. עכשיו, זה שעד עכשיו לא שמענו על המחירים שמשלמים בשביל לארח טורנירים בסדר גודל הזה, זה לא אומר שזה לא קרה בצרפת, זה לא אומר שזה לא קרה.
זה לא קרה, כי יש לך את המספרים. לונדון 2012, אף אחד לא מת. אוקיי? סוצ'י 2014, מתו 80 עובדים. ובקטר מתים 80 עובדים, אתה יודע, בחודש.
בסדר, אתה יודע, נכון.
עכשיו, אני אגיד לך משהו. ולפי דעתי, בסופו של דבר, זה ההבדל הגדול בין העולם הערבי כיום לעולם המערבי. אוקיי? ערך החיים בעולם הערבי הוא פשוט לא גבוה עבור הערבים. הוא פשוט לא גבוה. למה הוא לא גבוה? מה לסיבות תרבותיות?
אמן, זה אמירה קשה.
למה זה אמירה קשה? אם, אוקיי, מחבל מתאבד, כן, זה משהו שמבחינתו לקחת את החיים שלו בשביל לקחת אנשים אחרים, וזה לא איזה משהו שקורה בשולי החברה, נכון? אוקיי, זה לא אנשים זה.
זה דווקא כן, כי מחבלים מתאבדים, ואפשר...
אוקיי, שנייה. ומצד שני, לוקחים עבדים מהודו ומנפל, עבדים, כי לוקחים אותם, מביאים אותם, מרמים אותם שמביאים להם כסף, משתמשים בעוני שלהם בשביל להביא אותם, ואז הם מתים, אוקיי, בגלל שלא נותנים להם מים, והם משכיבים אותם לישון בתת תנאים וכו'. אתה יודע, בסופו של דבר, אתה מגיע לרמה הזאת, עזוב, אני בכלל לא מדבר על העניין הזה של, אתה יודע, שאישה שווה פחות, אוקיי, בעולם, עכשיו אם חותכים את זה החוצה, שומעים אוריאל דסקל, אישה שווה פחות, לוקחים את זה, שמים את זה באתר, דוסים, אבל עליי, כן. עליי, אבל שאישה שווה פחות בקטר, למרות ששם נשים מאוד
לא,
חזקות,
שמה לא, סעודיה,
סעודיה, ואנחנו יודעים איראן, ואנחנו יודעים כל הדברים האלה, אז אתה יודע, בסופו של דבר, זה ההבדל הגדול, ועד שלא יהיה הבנה שחיים זה חיים, כן? גם בקטר וגם בסעודיה וגם זה, לא יהיה בעצם את הסגירת פער.
אבל אז אתה יודע מה, אני אגיד לך משהו, אני חלילה וחס לא בא להגן על דברים האלה שזה ערכים שרחוקים ממני, מהחינוך שלי ומי שאני והכל, אבל אני רוצה להגיד דבר אחד, כדורגל בסופו של דבר זה הדבר היחיד בעולם שהוא משותף לכל התרבויות האלה.
אין ספק.
גם לאלה וגם לאלה, ואנחנו מדברים על מיליונים ומיליארדים של אנשים שחיים שונה ממני, ממך, מראיהם ומהמאזינים הנחמדים שלנו. ואני חושב שצריך להבין שאוקיי, יש פער תרבותי, זה אותו מגרש, זה אותו תחום, אבל זה משהו אחר לגמרי, וצריך לעשות את ההתאמות הנכונות, ואני לא חושב שלהסתכל על זה בתור של כאילו, הם צריכים עכשיו בשביל לשחק כדורגל, בשביל לארח מונדיאל, הם צריכים כאילו לשנות את ערך החיים שלהם, או את הערך שלהם לחיים, בשביל שיזכו לארח מונדיאל.
אבל שלא יארגו פועלים, נפלים והודים.
אבל דסקל, מעט מאוד אנשים דיברו על זה לפני ברזיל, שהעיפו שם אנשים מבתים ועשו את זה.
אבל דיברו על זה
בברזיל. אני ואתה אוהבים, כי זה מאוד...
בסדר, אבל גם, קודם כל דיברו על זה בברזיל. היה, אתה יודע,
לא באותו היקף.
עזוב, דיברו על זה, בברזיל עדיין, אוקיי, העבירו אנשים מבתיהם, לא הרגו אותם בשביל לבנות מונדיאל בלתי אפשרי לאירוח בקיץ, אוקיי? בלתי אפשרי לאירוח בזמן שמתאים, שנייה, שמתאים לעולם. אני לא מדבר איתך בכלל על, אתה יודע, דופן ידידנו אמר, אז עושים בנובמבר, מה קרה? העולם המערבי, זה לא העולם המערבי רוצה שזה יהיה בקיץ, זה כל העולם רוצה שיהיה בערבי, באפריקה, באסיה, וזה, בגלל שזה מתאים לכולם, בגלל שזה מסורת כלל עולמית.
בזה אני איתך.
אוקיי, זה כלל עולמית.
בזה אני איתך.
באורוגוואי רגילים למונדיאל בקיץ, ובסין רגילים למונדיאל בקיץ. אוקיי, זה בכלל לא קשור למערבי למערבי.
בקיץ זה, כי אתה יודע, יש לנו אוסטרליה וכל מיני מקומות כאלה, דרום אפריקה, נאריף.
לא משנה, קיץ, אתה יודע, חודשי הקיץ.
חודשי הקיץ שלנו, כן.
שלנו.
אז אתה אומר שההתגמשות הזאת לכיוון זה, שאי אפשר לשחק שם ב-50 מעלות, הפגיעה הזאת במסורת, זה...
אבל זה עוד אחד מהדברים האלה שעשו בגלל בצע כסף של אינדיבידואלים, אוקיי, 20 ומשהו אנשים שבחרו את קטר, אוקיי, משחיתות, גרדה, כלומר, יש ספר שנקרא The Ugly Game, שבעצם מספר איך מוחמד בן חמאם, שהוא העסקן העל האגדי הקטרי ששלט בפיפה, קנה את הדבר הזה, וזה ספר מדהים, ואתה יודע, כל הדוח גרסיה שפרסמו עכשיו, זה שטויות, זה שטויות. יודעים את הכל, בגלל שיש על המחשבים, ויש אימיילים, ויש הוכחות ברורות לשוחד הזה. אוקיי, ועזוב את זה שהחבר'ה שקנו אותם, שבעצם מכרו את המדינה, או שהורשעו בשחיתות, או שהורחקו בשחיתות, או שהפביעה תפס אותם, כולם שחתים. ויודעים שקטר קנתה את המונדיאל הזה בצורה לא הוגנת. אז רק בשביל זה צריך לבטל את המונדיאל.
בזה אני מסכים, על השוחד אני מסכים, אני רק אומר
שעל הפערים... לא, אבל אז תוסיף לזה את ההרוגים.
אז אל תוסיף. ואת הזה שמעבירים לקיץ. הטיעון של השוחד הוא מספיק טוב, ואני חושב שהפער התרבותי והשוני התרבותי, הוא לא צריך להיות טיעון בדבר הזה, זה כדורגל ומגיע לכולם לשרק אותו. שוחד, עניינים, התנאים של העובדים שם, חד משמעית אתה צודק, אבל ברמה הזאת, תשמע, מה, אנחנו... גם לעולם הערבי מגיע לארח מונדיאל, בדיוק כמו שמגיע לכל אחד אחר. בלי שוחד, בלי פועלים שמתים, תפדלו.
אוקיי, תשמע, לעולם הערבי מגיע מבחינת כדורגל ואהבה לכדורגל הרבה לפני סין.
חד משמעית. הרבה לפני, גם כל מיני מדינות, תשמע, מונדיאל בעולם הערבי זה הרבה יותר מגיע ביורו באוקראינה ובפולין. בוא נגיד, אפשר להגיד את זה, אחי. זה, תראה, עכשיו...
לא, מאיזה בחינה? אוקראינה ופולין שתי מדינות כדורגל.
בסדר. אז כך נגיד,
עכשיו... אפשר להגיד באותו מידה. מדינה שאוהבת כדורגל.
יותר. אני אגיד לך למה? כי נגיד עכשיו, עכשיו
פשוט הכנסנו אותו לתא כרגע.
לא, לא, הכל טוב. עכשיו פיפה הרימה את האיסור של עיראק לארח משחקי כדורגל. אוקיי, אחרי 4 שנים, עיראק לא עירכה משחק.
זה יותר מ4 שנים, לא?
ב-2013 היה המשחק האחרון שהם עירכו את ליבריה. הם ניצחו 2-0 אגב, משחק ידידות. לא נגזים. אני מניח שיונס מחמוד זה כמו ה... זה הגולר הקבוע שלהם היה בשנים ההם. אז והם ערכו את ירדן למשחק ידידות, והם עשו מהפכה מאוד מאוד גדולה של אצטדיונים בכל המדינה. כל מחוז בעיראק יש לו היום, או בהכנה או כבר מוכן, אצטדיון ברמה הכי גבוהה באמת, של 60, 50, 40, באמת מספרים מאוד מאוד גדולים. ומשחק ידידות, אחרי 4 שנים שלו מערכים שם, הגיעו 65 אלף איש, סתם משחק נגד ירדן. אתה יודע, הרעב של האנשים על הכדורגל, והעובדה שהמדינות האלה זה בסופו של דבר ישויות מאוד מפורקות, מאוד שבריריות, והביטוי היחיד של הלאומיות שם, והדבר היחיד שמאחד אותם זה המשחק הזה. זה הרבה יותר מעניין, כאילו, ורם צודק, אני קצת אהבתי פה באוויר בקשר של פולין ואוקראינה והכל, זה מדינות עם מסורת ויופי.
האוקראיני שבכעס.
נכון. לא, אני מדבר על השבצ'נקו שלך. אתה יודע, מבחינת...
לא, לא, 100%, אתה צודק ב-100%.
לבנדובסקי, שבצ'נקו,
נכון, נכון,
זה כוחות בכדורגל.
עזוב, נלך אחורה גם, הכל טוב, אבל אני אומר שמבחינת התשוקה והרעב לכדורגל והאהבה שלהם למשחק הזה, זה משהו ש... זה יהיה מדהים לראות.
אוקיי. והצלחות, אתה יודע, העברה הכי גדולה של ליברפול בכל הזמנים, אז... שחקן ערבי.
אוקיי, אז עכשיו אנחנו מדברים על זה ואני אתחיל בבדיחה.
זה בדיחה, סלח יעשה הגנה.
אני כבר צוחק.
לא, לא, יש בדיחה שעשו את זה במקור על חלוץ עיראקי, ואני שמעתי את זה באנגלית עם בחור שיקור רועד צ'לסי, אבל... בוא אני אספר את זה בעברית, לא שיקור, 9 בבוקר, יום חמישי. מוחמד סלח לא מצליח בליברפול, ואז יש איזה משחק, ליברפול בפיגור 3-0 מול צ'לסי, ודקה 78 קלופ אומר לסלח יאללה כנס, סלח נכנס, כובש רביעייה. הוא מבסוט מהזה, אתה יודע, חוזר, כותרות, מוחמד סלח וזה, מתקשר לאימא שלו, מתקשר לאימא שלו, אומר לה, תקשיבי, את לא יודעת מה קרה, כבשתי 4 שערים, ניצחנו את המשחק, זה היום המאושר בחיי. ואומרת לו, אה, חביבי, איך אתה יכול להגיד דבר כזה ביום הזה ש, 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 אחותך הלכה ברחוב ואנסו את החבורה כנופייה? איך אתה יכול להגיד דבר כזה ש, 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 שמחבל מתאבד לקח את אבא שלך באותו יום? וזה אומר, וואי, וואי, אמא, אני לא ידעתי, אני מצטער. בטח שאתה מצטער, בגללך אנחנו חיים בליברפול. אז זה הבדיחה ששמעתי.
בדיחה איסלאמופובית.
מה זה איסלאמופובית? לא, אבל זה בסופו של דבר בדיחה ליברפול, כי זה אוהד צ'לסי סיפר וזה. אבל בקיצור, מגיע מוחמד סלח לליברפול, בוא נדבר, עזוב כדורגל עכשיו, בוא נדבר על ההשפעה הזאת. אנחנו יודעים שהיה ישראלי בליברפול, כמה ישראלים בליברפול.
אגב, סלח לקח את המספר הראשון של בניון בליברפול 11.
יוסי לא היה 15 בהתחלה?
התחיל עם 11, ואחרי זה החליף ל-15.
אז זה בגלל שהוא אוהב את בניון.
סוף סוף הערבים כובשים משהו ליהודים.
אולי ליברפול כזה מספר לשחקנים מהמזרח התיכון.
כן. התקן של הזה. אבל, אוקיי, אז אנחנו רואים את מוחמד סלח. אני חושב שהוא השחקן הערבי עם הפרופיל הכי גבוה.
חד משמעית, אין ולא היה כוכב גלובלי, ערבי, מוסלמי, בסדר גודל שלו.
בכל הזמנים. תראה, בוא נעשה חישוב שנייה.
ושוב, אנחנו מוציאים למי שמאזין, אנחנו מוציאים מהמשוואה, כמו שקראתי אצלך בצדק, את זידן ואת בנזמה ואת כל מיני כאלה.
אנחנו מדברים על שחקנים.
ברברים ולא...
זידן הוא קבילי, הוא מקבליה, וקבילים הם לא בדיוק ערבים. אגב, הם רשמו עכשיו נבחרת בקונאיפה. זה מעניין, בהתאחדות של...
רגע, נבחרת מרוקו, אני חושב נבחרת ערבית.
לא,
הג'יר לא נחשב בנבחרת ערבית.
הם נחשבו...
יש למיעוט הרי...
נכון.
בוא ניקח את זה ככה, השחקן המזרח תיכוני הכי גדול בכל הזמנים, הכי בעל הפרופיל הכי גבוה כרגע.
לא רק מזרח תיכון, אנחנו דברים פה גם צפון אפריקה וכל הזמן.
אין שום בעיה, גם דיברתי על סלימני.
מלסטר.
נכון, בכתבה סלימני שלסטר שילמו עליו המון המון כסף.
35 מיליון.
כן, אבל סלימני, עם כל הכבוד לסלימני, שהוא אלג'יראי והוא גדל בצרפת, נכון?
תשמע, הוא השחקן הערב...
אבל הוא לא סלח, כי קודם כל, כי הוא מגיע, יש הבדל בין לסטר לליברפול, סלח מגיע לליברפול אחרי שהיה בצ'לסי, בצ'לסי הוא הגיע כרול פלייר ולא עבד, אחרי שהוא היה בבאזל.
אבל מילד.
הוא היה ילד בן
22. והרבה כן.
הוא היה הכוכב הכי גדול של רומא השנה.
לא.
אחד משניים?
נייגולן, ג'קו.
לא, אבל 19 שערים ו-15 אסיסטים.
שמע, מבחינת מספרים, הוא ונייגולן, הם השניים היו הכי חשובים לקבוצה.
אוקיי, בסדר.
וג'קו, בסדר, וג'קו.
בסדר, אני מקבל, אוקיי?
אני חושב שהשילוב שלו עם ג'קו היה גם מדהים.
מה ההשפעה של בעצם, כי כשאנחנו יודעים ששחקן יפני מגיע לקבוצה, אז אתה יודע, ישר שיווק ביפן וזה, ואנחנו יודעים ש... שאתה יודע, מגיע שחקן אפילו אמריקאי, ישר שיווק בארצות הברית, ואתה יודע, דברים כאלה. אבל מה זה ההשפעה של שחקן ערבי מצרי שמגיע לליברפול? ליברפול זה שם אדיר בעולם, במזרח התיכון, אחת מהקבוצות האהודות באזור וכו'. מה זה אומר? מה זה אומר?
אז זה מגניב, כי היה לי איזו שיחה בדיוק עם קולגה, נקרא לזה, ממצרים. שהוא אמר, ליברפול עם ההחתמה של סלח נכנסה לאקסלרטור.
אוקיי, מעניין.
מועדון, כמו שאמרת, גדול בכל העולם.
אגב, אנחנו באקסלרטור בעצם של סמסונג עכשיו, שווה להזכיר את זה.
כן, נותנים לנו בית חם, זה לא רק אקסלרטור, הם גם משקיעים בחברות, והם בכלל נחמדים לקהילה. סמסונג!
בואו שישקיעו גם בבאבגול, מה זה?
סמסונג נקסט.
בכל מקרה, הם באקסלרטור בעצם, כי כמו שאמרנו, הם הביאו את הכוכב הערבי והמוסלמי הגדול בעולם.
ומוסלמי מאמין, לא מוסלמי אוזיל.
סלח הוא בדומה לאבו טריקה הגדול, המצרי, מוחמד אבו טריקה, שהיה סמל של אלאלי, סמל מאוד גדול של האביב הערבי במצרים. סלח גם הוא נוטה יותר לאחים המוסלמים, הוא גם ביקר לא מעט פעמים את ישראל, ו...
כן, הוא היה לו את הקטע.
בגלל זה, האוהדים, זה נורא מדהים, התגובות של, של הרבה אוהדי כדורגל בישראל, ההחתמה הזאת, מצד אחד הם יודעים שזה שחקן שמגיע לליברפול בפיק שלו, הם יודעים שהוא נכס למועדון הזה, מצד שני קשה להם לפרגן, כי הוא וואלה כול יחלך.
כן.
אז נשים את זה בצד. מהבחינה הזאת, ליברפול עשו מהלך גאוני, כי...
סל... גם הם מפרסמים תמונה שלו עם המספר הערבי,
עם השם בערבית, השם, כן, סלח, עם, נכון, עם השתמשתי בערבי, בתמונה הזאת.
נכון, השתמשתי בתמונה הזאת, שיתפנו אותה בעמוד, אנחנו נשתף אותה עוד פעם.
תודה, זה היה כבוד גדול, כן.
בחבו, בחבו, בחבו. אבל, מה אנחנו עכשיו נראה, כאילו, מסעות... מסעות ליברפול למצרים, הם פגרה, כן, אבל קודם, בקיץ או משהו, אני לא, כאילו מעניין אותי.
קודם כל, לא פוסל, לא חושב שרק במצרים אגב.
הסכמי חסות עם חברות מצרים.
תשמע, אתה ראית מה קרה?
תראה, במצרים אין הרבה כסף, אבל יש חברות ענקיות שיכולות לתת הרבה כסף לליברפול.
המון כסף, ובעיקר בתחום המדיה, המדיה במצרים זה מסיב מרקט, עם מלא אנשים שגם משפיעים מאוד ומאוד קרובים לאסיסי, וזה בעצם, זה לנעול שוק, מה שליברפול עשו, נכון, המצרי הממוצע שחי ליד הנילוס כנראה לא ילך ויקנה חולצה מקורית של מוחמד סלח, של ליברפול, לא יודע מה.
בסכום שהוא לא מרוויח
נכון,
בשנה.
נכון, אבל הם הרוויחו פה יוזרים, תוך באמת, וזה היה מדהים, אני אשכרה התמקדתי בזה.
כמה על היוזר?
זה קפץ באיזה 20 אלף ישר, אני ב-48 שעות האחרונות. 20 אלף אנשים שעוקבים אחרי ליברפול בטוויטר בככה, ופשוט הלך ותפח, ופשוט כל שטות שהבן אדם עשה, סביב ההחתמה, אם זה לשים גרב, אם זה לחייך כמו דביל, הם העלו על זה גיפים, וידאוים.
מה לגבי האותים הערבים שגרים באנגליה? גם זה.
יפה. זה הכל, אתה נועל פה משהו.
אני אגיד לך משהו על הערבים, אני אגיד לך משהו על הערבים באנגליה, ועל התרבות הערבית באנגליה, בגלל שאני מכיר, כן? יש שם סופר ניואנסים, כלומר, אפילו אם אתה דור שני לבנוני, כן? אתה עדיין, זה לא שאוקיי, הביאו ערבי מצרי, אז אני עכשיו ערבי, זה לא... יש עדיין הניואנסים של המזרח התיכון, הם משחקים תפקיד מאוד חשוב בקהילות הערביות באנגליה, בברמינגהם, בלונדון
אבל אל תשכח, סלח הוא קונצנזוס. סלח הוא קונצנזוס בעולם הערבי, בגלל הביקורת שלו על ישראל, בגלל שהוא היה בפיורנטינה, הוא שם את המספר על הגב שהוא בחר, זה 74. 74 זה אנשים שנהרגו באסון פורט סעיד, אוהדי הלאלי, שהלאלי זה סמל במצרים בוודאי ובכל העולם הערבי, למחאה נגד המשטר.
כמה הלאלי? כמה קבוצות יש סייטרק הלאלי?
וואי, בכל מדינה ערבית יש לך הלאלי.
מה זה אומר בעצם הלאלי?
הלאלי זה העם, הלאום, המשפחה.
זה כאילו ביטוי ש...
כן.
אוקיי.
אהל זה בני משפחה, בגדול. אבל כשאתה אומר הלאלי זה... העם שלי...
זאת אומרת, אלה, אתה נשמע יותר ערבי, אז...
כמו הפועל, תראה, אצלנו, בקפריסין.
לא, ברור.
בקיצור, הם עשו פה מהלך מאוד חכם, כי המותג של סלח רק ילך ויגדל, והתפשט, יביא להם עוד אוהדים, עוד יוזרים.
מה הוא יעשה? אם הוא יהיה גרוע, אז זה כנראה הכל...
בוא נדבר על זה. אתם חושבים שהוא יכול להיות גרוע? אני לא... אוקיי, לי קצת קשה לראות איך הארבעה האלה, מאנה, סלח, פירמינו וקוטיניו משחקים ביחד, כי גם מאנה וסלח אוהבים נורא את צד ימין, זה קצת שאלת קריס פול הרדן, אתה יודע, הם יצטרכו להתאים את עצמם, קוטיניו טיפה מאחורה, בסדר?
הליגה כל כך ארוכה, הם בליגת האלופות, יש כל כך הרבה משחקים,
נכון,
הם ייפצעו,
נכון, אבל עדיין...
פנטסי, דסקל, תחשוב כמה אופציות, וזה נכון שעדיין בכדורגל
הוא שחקן אדיר,
המודל הזה, המודל הזה של סופרטים, מה שהתחלנו איתו עם גולדן סטייט, הוא לא באמת מקבל ביטוי אמיתי בכדורגל, זה הרבה יותר קשה.
לא, נכון, אבל תראה למשל את ריאל מדריד, שהם משתמשים...
אבל המערכת היא סופרטים, לא מבחינת ה...
אוקיי, אבל אתה כן רואה שהם, אוקיי, איסקו לא יכול לשחק עם בייל, אז נכון, לאיסקו יש הרבה משחקים...
בייל בינינו לא מצא את מרב הפוטנציאל שלו.
לא משנה, אסנסיו לא יכול לשחק עם רונלדו. אוקיי? כי אסנסיו צריך להיות בצד שמאל, רונלדו צריך להיות בצד שמאל. אנחנו מדברים על בעיות.
אסנסיו וסול, אבל למשל כן מסתדרים.
נכון, אבל בסופו של דבר אנחנו מדברים
על עניין של אגו. אם יש לך מישהו כל כך חזק כמו רונלדו, אז אתה בבעיה. בליברפול לא היה מאז סוארז מישהו כזה, וזה היה מאוד חסר להם.
נכון, אבל סלח הוא לא סוארז.
בוא נראה, אני חושב שיש לו פוטנציאל אדיר.
הוא פרדטור, אבל סלח הוא פרדטור.
הגול הזה באליפות אפריקה מהביתה החופשית שנראתה כאילו רוברטו קרלוס לקח סטרואידים, זה משהו שכל כך חסר נראה לי לועדים.
רוברטו קרלוס לא לקח סטרואידים, זה מה שאתה אומר.
אתה צודק. שמה, הפוטנציאל של סלח בליברפול הוא באמת גדול. מצד שני, הוא גם מגיע, הוא צריך לקיים כל כך הרבה.
כן, יש עליו לחץ מטורף, ואגב, זה היה מאוד יפה.
אין לחץ מטורף, זה 80 מיליון מצרים שהולכים לשבת לו על הראש.
בדיוק, אבל הוא אמר גם בריאיון שהוא מרגיש את הלחץ, הוא מודע אליו.
העברה הכי יקרה בתולדות ליברפול.
העברה הכי גדולה בעולם הערבי.
בעולם הערבי, וגם השחקן האפריקאי היקר בהיסטוריה. וזה
הוא השחקן האפריקאי היקר בהיסטוריה?
אמת.
יותר מדרוגבה?
יותר, דרוגבה לא בחמישייה בכלל.
זו תקופה אחרת.
מי השחקנים הכי יקרים?
הוא, אחרי זה מנה, אחרי זה באי, ממנצ'סטר יונייטד. איסלאם סלימני ווילפריד בוני, מסיטי לסוואנסי.
אתה יודע שווילפריד בוני הוצא, הוא היה בפראג. אני לא זוכר אם סלאבי.
רגע, אובמיאנג.
ספרטה.
כן, אובמיאנג עדיין לא עבר.
סבבה, אבל הסכום עכשיו מיד יהפוך אותו להכי יקר.
אולי.
לאיפה שהוא לא יעבור. אם הוא יעבור לליברפול, ברצלונה, או סינט, זה לא משנה. לא, זה לא משנה, הוא יעבור לאנשהו. הוא לא נשאר אצל פטר בוס בדאוטמונד.
אז בוני הוצא למכבי חיפה, מכבי חיפה אמרו שהם לא צריכים חלוץ כבר.
בוא נדבר. מה עם אדריאן סילבה? מה נגיד עליו? שכבר היה פה ולבש את החולצה, ומה עשו ממנו, אה? בקיצור, שיחוק רציני של ליברפול, ובוא נראה, על הנייר, זה, גם כתבתי את זה, זה בעצם יש פה חתונה סקאוזרית, ערבית, מוסלמית, מצרית, ועל הנייר זה ווין ווין. הוא יספק את הגולים על המגרש, ליברפול פשוט תתפח גם ברמת הברנד הגלובלי שלה.
יש סיכוי שעכשיו איך
כמו שיונייטד נסו למלזיה בסוף שנות ה-90 ובתחילת שנות ה-2000 ופשוט הפכו את הברנד שלהם למפלצת שבסופו של דבר האמריקאים קנו אותה, אז ליברפול
אז בוא נדבר שם מה זה יעשה אבל הכדורגל המצרי.
ליברפול נרכשו על ידי האמריקאים.
יש סיכוי שעכשיו עוד יותר ילדים ישחקו כדורגל, אם זה אפשרי בכלל, שזה יהיה טיפה יותר מקצועי, כי פתאום מסתכלים את המספרים.
קודם כל, למצרים יש שחקן בארסנל, שחקן בסטוק.
היה להם את מידו כבר בעבר.
יש להם את אל מוחמדי בהל.
רמדאן סובחי.
רגע, מה הסיכוי שהם יבינו שזה יכול להיות כמו
שהוא צעיר יותר, אבל כמה הוא?
הוא בן 20 יהיה עכשיו.
כמו בפורטוגל, אתה יודע, ענף ייצוא כזה, אבל הוא מדינה שצריכה את הכסף.
תראה, אני חושב ש
יש למיליון אנשים כל 10 חודשים. בטוח חלק מהם טובים בכדורגל.
הם הולכים להיות עכשיו בסביבות ה-90 מיליון, נכון?
מיליון אנשים כל 10 חודשים. עזוב אותך, זה לא נגמר.
זה לא נגמר. אז תראה, בגדול מצרים זה מדינה שצריך להבין, הרבה מאוד חלקים ממנה, אין חשמל, אין מים, זה מקום שהוא באמת במצב רע מאוד כלכלית. אני לא יודע אם זה יביא לשם עוד השקעות, קטונתי מלהגיד, מה שבטוח, ליברפול זה הקבוצה הפייבורית שתהיה שם בחול, זה אין לי ספק בכלל, ובגלל זה כתבתי את מה שכתבתי, צריך להבין, ליברפול לקחה פה הימור על בן אדם שהוא בעצם מדינה, שהוא בעצם region, הוא אזור בעולם. ליברפול אמרה פה על איזור.
קצת מגביל לשחקנים קוריאנים או יפנים שמגיעים, אתה יודע,
לגמרי.
בדורטמונד או במנצ'סטר, ליברפול למשל אין אסיאטים. נכון? אני מנסה לחשוב, אסיאטים אבל מזרח אסיה. אני מפספס מישהו? אין.
לא, אין.
אז נדבר על שווקים, אתה יודע, עכשיו רק חסר להם להביא איזה
איזה קגאווה.
איזה קגאווה, או את פארק, או משהו כזה, או את סון. וסגרת את העסקה, החזרת את ליברפול, אתה יודע, לקונטרנר שיפה.
איפה סון ייכנס בסלט שקלופ עשה שם?
כן, זה
תמיד יש מקום לסון.
כן, לפי דעתי זה הרבה יותר מסובך מזה, זה כבר השווקים האלה מהבחינה הזאת הרבה יותר מתוחכמים. אני לא בטוח שאתה יודע, אם אתה מביא קוריאני עכשיו לליברפול, ליברפול הופכת ללהיט בקוריאה.
זה בטוח חוזר.
זה בטוח חוזר, אבל אני לא בטוח שאתה יודע, אתה צריך בשביל להתאים למשל שחקן קוריאני, אתה תצטרך לקפל את הטקטיקה שלך ואת התוכניות שלך, אתה לא תעשה את זה בשביל שאולי עוד 20 מיליון קוריאנים אולי ירצו להגיע לקבוצה שלך. השוק שם הרבה יותר מתוחכם, יש הרבה קוריאנים בליגות.
קוריאנים מעולים.
קוריאנים מצוינים גם כן. טוב, בוא, אפרופו קוריאה, בוא נחזור לאסיה. מה אנחנו מפספסים כשאנחנו לא רואים את הכדורגל שם מאז שנות ה-60? שבעצם היינו אלופי אסיה כמה פעמים.
נכון. אפילו הרחנו את גביע אסיה ב-1964.
כן. מה אנחנו מפספסים בעצם כשאנחנו יודעים מה אנחנו מקבלים מאופה? הרבה רביעיות בבית, או שלישיות בבית מאלבניה. מה אנחנו מפספסים באסיה? והאם למשל ישראל, נגיד כמדינה אסיאתית, יכולה להצליח יותר בכדורגל?
חד משמעית כן. חד משמעית כן. אני חושב שישראל, בגלל המצב הפוליטי שלה, והעובדה שהיא משחקת באופה, מצד אחד זה תרם לנו מבחינת תקציבים ומתקנים ואיך שאנחנו תופסים את עצמנו מבחינת הכדורגל, אבל זה אשליה, כי אנחנו לא שמה ואנחנו גם לא קרובים להיות שם באמת. לעומת זאת, באסיה היינו משחקים נבחרות שבאות לתת פייט, נבחרות מאוד מאוד חזקות כמו איראן, כמו סעודיה, כמו דרום קוריאה, כמו יפן, וזה לא היה פחות קשה מלפגוש נבחרות אירופאיות מקבילות מבחינת הסדר גודל, אבל לפחות היה לנו עקומת השתפרות שהייתה, בוא נקרא לזה, קטנה יותר. היה לנו הפער שהיינו צריכים לעמוד בו ולקבל את הבוסט החיובי הזה מעצמנו על העבודה הקשה שאנחנו רוצים לתת בכדורגל. אני חושב שישראל הייתה מתברגת לגמרי בחמישייה או בשישייה של הנבחרות המובילות באסיה, ומעבר לזה שמבחינתי היה מלא חומר לכתבות בבאבא גול להכניס באתר החדש, אז כאילו...
בוא נדבר קצת על בבאבא גול באמת. Okay. מאיפה זה הגיע? הבלוג שמתמחה בכדורגל אחר, כלומר כדורגל לא מהעולם המערבי, מאפריקה, מאסיה, כן. דרום אמריקה, כן. אתה גרת בבואנוס איירס.
נכון, גרתי שנה בבואנוס איירס, והאמת ששם נפתח לי הג'וקי. לפני שטסתי לארגנטינה, עבדתי בערוץ הספורט, הייתי עוזר הפקה ב-5 פלוס גולד, ראיתי כל משחק כדורגל, באמת, אבל דסקל, כל משחק כדורגל שרציתי בחיים שלי. מברזיל 58 של פלא ילד בן 17 בשוודיה, ועד כל גול של ברצלונה של רייקארד, וברמת הניתוח עם ג'וג, יעני, אתה יודע, אני ממש ישבתי על זה, והגעתי לאיזושהי רוויה. אשכרה, זה היה הפיק של ברצלונה בערוץ הספורט.
יש איתנו שאין דבר כזה. שהפיק של ברצלונה בערוץ הספורט הוא אינסופי.
תשמע, הנה, נגמר, אבל...
לא, מבחינת העניין של ערוץ הספורט והצופים.
תשמע, היה להם את המוצר בטיימינג הנכון, וזה... מתקבל על הדעת. בכל מקרה,
ערוץ הספורט עשו אותו דבר עם מנצ'סטר יונייטד בשנות ה-90.
נכון.
אני לא אומר שהם באמת טובים, אני אומר שזה עניין שזה מה שהקהל רוצה.
לא, אני אומר, אבל מה זה, ערוץ הספורט בחר מה הקהל רוצה. אז הוא קידם את ברצלונה, היה פרפקט סטורם, וברצלונה באמת הייתה הקבוצה הכי טובה בעולם, וזה רץ, ומסי
וכאלה. אבל עוד מלא ערוצים בעולם שהיה להם את הזכויות עשו את זה.
מלא עשו את זה, ופשוט זה קרה אותו דבר עם בקאם ומנצ'סטר יונייטד בשנות ה-90.
הסינק הזה של רמי וייץ, שכולנו שמענו עשרות פעמים של
שרינגהאם. שזה היה השיא של השיא, כן. אבל אוקיי, בואו...
בקיצור... אז הגעתי לאיזושהי רוויה באמת מריאל מדריד וברצלונה והפרמייר ליג וליגת האלופות, וטסתי לארגנטינה בתחושה שאני לא יכול יותר לראות כדורגל, בטח לא בטלוויזיה. לא הצלחתי לראות משחק שלם במשך איזה שנה, ובארגנטינה יש שם תרבות כדורגל שהיא כל כך מושרשת ובסיסית אצל כל אחד, מהבחורה שאתה מתחיל איתה בבר, לנהג אוטובוס, לבעל דירה, ולכל אחד יש קבוצת כדורגל, לא משנה מי הוא ומה הוא ומה המעמד שלו. והתחלתי ללכת שם בקדחתניות לכדורגל, בעיקר ליגות נמוכות.
עשית כדורגל שפל בארגנטינה?
סוג של כן, לגמרי. כאילו... לא ידעתי שזה זה, אבל גרתי פשוט ברחוב הומבולט, מעל האצטדיון של אטלנטה, קבוצה של יהודים בבואנוס איירס מהליגה השנייה, וראיתי איך המקום הזה חי את המועדון, ואיזה דבר מדהים זה שבכל יום ראשון, אנשים באים, שחקים שח, פינג פונג, עושים מסעד או שותים בירה, ממשיכים למשחק בערב, הכל קורה ביחד, ילדים, זה. ושם התחיל לי, תפס לי הג'וק הזה פשוט לליגות אחרות. דרום אמריקה, אחרי זה אפריקה התחלתי לחקור ולראות מלא, בטח העולם הערבי עם הערבית וזה, זה פשוט, אתה יודע, זה הדברים שהייתי מתעניין בהם והייתי קורא אותם, והתחלתי לזיין על זה הרבה את השכל בפייסבוק.
איך הקשר בין הכדורגל האפריקאי לערבי מהבחינה הזאת שאתה רואה את המשחקים? זה יותר חם, זה... יש יריבות עליי.
מה, מבחינת צפון אפריקאים לסאב-סהרים?
כן, הרי אתה יודע, יש גזענות בין המצרים לאפריקאים השחורים יותר, ואפריקאים השחורים יותר תמיד...
הגזענות היא דווקא באה לי יותר ביטוי דווקא במשחקים נגיד בין אלג'יריה וטוניסיה לסאב-סהריות.
איך זה? לא יודע, כי... היסטורית המצרים...
נכון, כי המצרים גם היה להם את סודן ואת כל
כן,
זה.
כן,
נכון.
המצרים יש לך גם הרבה מצרים שהם שחורים, כאילו.
נכון, יש לך לא, זה קצת שונה, זה כי גם הקולוניאליזם במצרים היה שונה, באלג'יריה וטוניסיה זה היה עם הצרפתים, ושם כן. היחס לשחורים גם היה...
ואז שומרים להם תינה בעצם?
לא יודע, אבל אני חושב שזה פשוט איזה אימפליקיישן תרבותי כזה, אתה מבין? זה קצת יותר, נגיד משחק בין סנגל לאלג'יריה, הוא יהיה יותר חם בקלאש הצפון אפריקאי סאב-סהרי מאשר מצרים נגד בורקינה פאסו. אתה מבין? כאילו, זה, המצרים...
המצרים זה יותר נטו כדורגל?
לגמרי.
עבודה שהם מביאים בראש באליפות אפריקה תמיד?
כן, מבחינה גם שזה משימה לאומית, לא משנה מה המצב הפוליטי, כאילו.
כן.
אין אצלנו, תראו אותנו, אנחנו מפורקים, כל העם פה, כל אחד חושב משהו אחר מבחינה פוליטית, והנבחרת רק עוד יותר מפלגת אותנו ומפרדת אותנו.
לא, אם נבחרת המצלמות,
היא מאוד מאחדת אותנו, כולם יודעים שהיא גרועה.
זה נכון, חצינו את הקו הזה.
יש מצב שכולם שונאים אותה, אתה יודע, כאילו זה...
לא, אבל תורי צרפת, מתי נבחרת מאחדת? עוד שהיא ממש גרועה כמו אצלנו, שכולם מצונים אותה, או בנבחרת צרפת, שכולם אהבו אותה, 98, מדינה פורקת, הנבחרת לוקחת מונדיאל, תראה, כולם אהבו עליה.
זה היה אינדוס של הלייף, יש על זה סרט מצוין בנטפליקס, לבלו, קוראים לזה, בצרפתית, אני לא בטוח, זה עם תרגום לאנגלית נראה לי, למי שרוצה לדעת, חובה לראות, זה מתאר לך באמת התפקיד של נבחרת צרפת, התפקיד הפוליטי.
98. סטייל הרגבי באותם השנים בדרום אפריקה.
הם מראיינים שם את כולם, את כולם, את כולם, את כל ראשי ממשלה ונשיאים, והם הולכים עם הנבחרת גם לתוך מונדיאל 2010, טירוף שהיה שם עם דומנק ופטריס אברה ואנלקה, שבאמת הקלאש הזה שהנבחרת הפכה להיות מבלה בלון רוז' מכחול לבן אדום לבלק בלק בלק בעצם, וזה היה הביקורת הפנימית הצרפתית על
הבחירת הגזענית גם
משהו, תשמע
אין יותר גזעני מזה, אין יותר גזעני מלהסתכל רק על הצבע ולהגיד
המלצת צפייה גדולה, אבל בגדול ככה בשביל לסגור את העניין של בבא גול, כתבתי על זה הרבה בפייסבוק, חברה שלי אמרה לי די מספיק אתה מבלבל לחברים שלך את המוח על דברים שמעניינים רק אותך בעצם, פתחתי עמוד פייסבוק, לא, כתבתי למגירה, לא פרסמתי אותו במשך איזה כמה חודשים, סתם קשקשתי פוסטים, ואז אמרתי יאללה, יש לי משהו טוב, כאילו אני רוצה לחלוק את זה עם אנשים, וזה יצא לדרך. תוך כדי למדתי היסטוריה של מזרח תיכון והיסטוריה של אמריקה לטינית עם ערבית, ספרדית, פורטוגזית, הכל הכי אחד את השני. אחרי זה
בוא ניתן איזה רשימה של שחקנים שלא משחקים באירופה, שאולי יגיעו לאירופה, אבל הם הכוכבים הגדולים בעולם שלהם. נתחיל עם אהוב ליבך.
אהוב
מ...
ליבי היקר.
בוא נתחיל איתו. תגיד את השם.
כן, גיל. עומר אבדול רחמן, מכונה אמורי.
המסי של... המסי הערבי.
המסי הערבי. סיפור מדהים יש לו.
ספר.
אז הוא פליט, בן לפליטים תימנים שנולד בריאד בסעודיה. משפחה מאוד גדולה, 3 אחים, 3 אחיות. היה משחק הרבה ברחוב. הגיע אליו סקאוט של אלי לאל, מועדון פאר שהזכרנו מקודם, מועדון פאר סעודי, הציע לו, אמר לו, קדימה ילד, בוא תצטרף לקבוצה, וכנראה שהאבא שם נכנס לסיפור, אמר, אתם רוצים שישחק אצלכם, בסעודיה אין, כמובן שאין מעמד לפליטים, בטח לא מתימן, אמר להם, אתם רוצים שישחק אצלכם, אני רוצה פה אזרחות לכל המשפחה, הסעודים אמרו לו, הילד יקבל אזרחות, כי הם כמובן רצו שהוא ישחק בנבחרת ביום מן הימים, והמשפחה תקבל מעמד של תושבי קבע, האבא סרב, ומי שקפצה על ההזדמנות הזאת זה בעצם איחוד האמירויות, שאמרו להם, חבר'ה, כולכם עכשיו על המטוס, כולכם מקבלים אזרחות, באו לאלעין, הושיבו את כל...
שאגב, אזרחות באיחוד האמירויות היא אזרחות מאוד שווה בעולם הערבי, אתה בעצם מקבל הטבות... אדירות,
אתה מוגן.
אתה מוגן, אתה...
אתה מוגן, ויש לך איזה סגסוג ואושר עצומים. כאילו, משיחות עם שחקנים שמשחקים באיחוד האמירויות, אתה יודע, אתה מקבל שם דברים, זה לא... זה עולם אחר. ואמורי גדל באמת באלן, שיחק עם האחים שלו בקבוצה כל הזמן, הוא ושני האחים שלו, שגם הגיעו איתו לנבחרת, והוא...
איחוד האמירויות.
איחוד האמירויות, כמובן. ותשמע, הוא באסיה, הוא נאמבר וואן כרגע.
אז הוא השחקן האסייתי הכי טוב.
כן.
יותר מכל היפנים שאנחנו...
שחקן השנה באסיה, 2016.
מבחינה טכנית, באמת ברמה מאוד מאוד גבוהה ממה שאפשר לראות בזה. אבל כמה, מה האפשרות שהוא יצא? הוא יחסית צעיר, נכון? הוא בן כמה? הוא בן...
הוא 25.
יחסית צעיר. מה הסיכוי שבאמת אנחנו נראה אותו מגיע לקבוצה באירופה?
אז קודם כל היה לו סטינט קטן במאצ'סטר סיטי.
כן, בתור...
לא, הוא עשה שם מבחנים, שבוע היה שם איזה עניין, רישיון עבודה. מאצ'סטר
סיטי דרך אגב בבעלות האמירויות.
נכון, הוא גם, זה היה בדיוק אחרי שהוא פרץ לתודעה עולמית באולימפיאדת לונדון 2012, שאיחוד האמירויות עשו טורניר מאוד יפה. אבל אני חושב שאמורי לא מגיע לאירופה בגלל שאין לו למה להגיע לאירופה כל כך, הוא לא חושב כמונו. אתה מבין? אין לו את הרדיפה, הוא לא אומר, אוקיי, אם לא שיחקתי בליגות הכי גדולות, באצטדיונים הכי מפורסמים בעולם, זה לא הופך אותי לשחקן פחות טוב. הוא מקבל 7,750,000 לעונה.
דולר?
דולר. שזה...
כן, אחד מהכדורגלנים הכי מרווחים בעולם.
יפה. יש לו כל מה שהוא צריך שם, ויש לו שני אתגרים שהם מבחינתו יותר חשובים, והוא הצהיר על זה כמה פעמים. האתגר הראשון זה להביא את איחוד האמירויות למונדיאל, הוא קשל בזה עכשיו, הם לא היו ברוסיה. יש להם איזה סיכוי תיאורטי הזוי, אבל זה לא יקרה כמו שזה נראה, ולהביא לאליין את גביע האלופות האסייתי, שגם בזה הוא הפסיד בגמר שנה שעברה, כך שמבחינת האתוס, נרטיב, מסי הערבי הוא לגמרי שמה, הנבחרת כולה על הגב שלו.
מי היוגוויין שלו שדופק אותו בדרך?
אלי מבחות, זה פשוט מדהים.
גם אלי מבחות הוא שמן?
אלי מבחות זה חלוץ. אגב, בפגרה הקודם, כבר הראו שהוא התחיל להשמין קצת, אבל הוא נותן במועדון שלו באל ג'זירה, הוא נתן העונה 34 גולים.
יאללה, שיהיו ותחתים אותו כבר.
עכשיו, אני נסעתי לראות את נבחרת איחוד האמירויות ב-2015, הם הגיעו לארם, רבע שעה מירושלים, לשחק במוקדמות המונדיאל נגד נבחרת פלסטין. אז ראיתי את אמורי בגודל טבעי, רציתי לראות את הדבר הזה.
איפה מסיכו? באיזה אצטדיון?
יש שם אצטדיון פייסל חוסייני.
איך הוא?
אצטדיון של 12,500 איש שנכנסו בו באותו משחק משהו כמו 22.
ג'יזוס.
כן, והיה 0-0 מאוד אלים. אמורי שם חטף את המכות של החיים שלו מאבדאללה ג'אבר ושחקני נבחרת פלסטין. אבל תשמע, הוא... תראה, יש להם, מצד אחד יש להם עכשיו ממש תור זהב עם אמורי, על עם הבחות הזה שהוא מכונת שערים בליגה, אבל היגוואין בנבחרת, הם ממש קוראים לו היגוואין של האמירויות. ויש להם את אחמד חליל, שגם היה שחקן השנה באסיה ב-2015, ממוצא סודני, שיחק עד עכשיו בעלה לדובי, שלושה שחקנים מובילים, והם נכשלו כי פשוט מבחינה מנטלית אני חושב הם לא היו מאוחדים מספיק והם חטפו מיפן ואוסטרליה שתי נבחרות מאוד מאוד חזקות.
בוא נלך עכשיו הכי רחוק במזרח הרחוק ליפן. אנחנו יודעים שיש שחקנים יפנים מצוינים.
חבר שלך אסנו
משטוטגרד שהוא שאל מארסנל, היה גם את ריו מיאצ'י שהיה אמור להיות גדול מאוד ואני לא יודע איפה הוא עכשיו בסיינט פול, אני לא יודע
איפה ג'וניצ'י נמוטו.
ג'וניצ'י, תראה, כביכול הנבחרת היפנית יותר טובה מהשחקנים שיש לה להציע, נגיד את זה ככה, כי גם קגאווה היו לו כמה עונות מדהימות בדורטמונד, אבל אתה יודע, זה לא שחקן שאתה עכשיו תתאבד עליו בשוק העברות השחקנים.
רק בגלל הכישלון שלו ביונייטד, אני חושב. כי בדורטמונד, שאתה רואה אותו בדורטמונד, אני חושב שכולנו מסכימים שוואלה זה שחקן שהיינו רוצים בקבוצה שלנו. כאילו קגאווה.
אגב, ריו מיאצ'י הוא בסיינט פאול, סיינט פאול היא עכשיו הגרמנית. היו כמה שחקנים שכאילו דיברו, הנה מסי היפני. נקאטה וכאלה.
יותר מדי מהם הולכים לשחק בייסבול.
לא, שאלה, האם ביפן יש איזה כוכב גדול עכשיו, שיש עכשיו את הילד בן ה-15 שמשחק בקבוצה הבוגרת?
יש, וגם יש שם את קאזו, השחקן הכי מבוגר בעולם, בן 50. תראה, יש שם סיפורי כדורגל.
עדיין נראה בן 20.
איזה דבר מטורף זה.
כן, זה קצת...
הוא דופק סלטות אחרי גולים, אתם קולטים? זה די מטורף. אני לא יכול לעשות סלטה, אני בן 28. אבל אין משם כרגע בשורה ממש של שחקן. אין לנו את הנבחרת יפן הזאת של 2002, של נקאטה, שינג'י אונו, אינמוטו, וכל השמות האלה שאנחנו יכולים להגיד שוואלה זה שחקנים שיש להם פוטנציאל ממש להצליח בליגות האירופאיות, אבל כנבחרת הם אפילו גם אין להם ממש את הנקמורה שלהם, אתה יודע, הונדה הוא לא בדיוק הפליימייקר המושלם.
הונדה עוזב את מילאן.
עוזב את מילאן.
אנחנו לא יודעים לאן הוא הולך עדיין.
נכון, הוא היה גדול בצ'סקה, אבל עזב אותה מאוחר מדי, ובמילאן לא... מה שנקרא, לא פרה את השטרות.
יש את אוקזאקי מלסטר, אבל שוב, זה
שחקן... זה לא שחקנים לבנות עליהם נבחרת. זה לא שחקני,
זה לא, הם, זה כן לבנות על נבחרת, לא,
כן,
לא...
זה לא go to guys כאלה שהם זה פשוט הרבה חלקים שמרכיבים נבחרת טובה, זאת הייתה הכוונה שלי.
והסנו, שהוא בן 22, הייתה עונה בסדר.
האמת שלא ראיתי אותו מספיק.
לא, אוקיי.
אם אתה יצא לך לראות אותו, אולי תעשיר
ראיתי, אותי. ראיתי בעיקר יוטיובים, אני לא,
זהו,
לא
אז אני לא ראיתי אותו ב-90 דקות, אז אני לא רוצה להגיד עליו לכאן או לכאן. הבנתי שהוא מוכשר, ראיתי גם כן איזה best of שלו. תשמע, הבשורה היפנית היא עוד תגיע, זה כל אנחנו מכירים את העולם וכל מדינה יש לה את הגלים שלה שמגיע דור יותר מוכשר ופחות מוכשר.
זה שהם עושים פחות ילדים, שזה זה משפיע? כלומר, אנחנו...
אם זה משפיע באירופה?
באירופה הם מביאים הרבה מהגרים, וזה עוזר.
מהגרים שאתה... אבל אני רואה למשל מזרח אירופה, הנבחרות מאוד מאוד בהירות בצבע, אין הרבה מהגרים, לא טורקים, לא אפריקאים, ועדיין הנבחרות מעולות.
פחות.
יש ירידה כלשהי, אבל...
למשל גרמניה, שימצאו לחלוטין את הנרטיב שההגירה עוזרת לחברה וזה, ובמובן הזה הם צודקים.
הם באמת מכניסים המון מהגרים?
יש להם המון מהגרים.
אתה עובר על נבחרת גרמניה לאורך כל הגילאים.
מקבל, נקודה טובה.
למצוא שם מישהו שנראה כמו דסקל, זה נדיר היום, אחי, זה באמת.
וגם דסקל הוא רק, אתה יודע, עדיין הולך למחנה.
כן, אני עבד סלאבי עדיין.
הוא היה מנקה את המחנה לפני שהוא היה.
חברים, יום חמישי בבוקר.
התחלנו עם קרויף.
קוריאה, יש להם עצון, יש להם שחקנים טובים הרבה יותר. מה אנחנו...
אין בייסבול.
מה אנחנו מצפים?
לא, אני לא צוחק, כשאתה מסתובב ביפן, אתה רואה רק מגרשי בייסבול. אתה נוסע ברכבות המהירות האלה, הנה מגרש בייסבול, הנה מגרש בייסבול, הנה מגרש בייסבול. אז אמרו לי, זה לא נכון, כי הכדורגל נמוך יותר, הוא לא בולט. בייסבול בולט למרחקים, כי יש לך את הרשת הגבוהה שמחזיקה את הכדורים. ועדיין, אתה פותח עיתון, זה בעיקר בייסבול.
אוקיי.
זה ענף השני שם. אין, 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 בקוריאה זה ענף הראשון, זה הבדל נורא גדול.
נכון, קוריאה, תראה, קוריאה היא באמת בטופ, אני חושב.
שאגב, הם כושלים כרגע במוקדמות מונדיאל, הם
פיתרו... כושלים, ממש.
הם פיתרו את המאמן.
בסדר, הם פיתרו את המאמן, הפסידו לקטר. אגב, בשיא של המשבר, קוריאה הגיעו לקטר לשחק במוקדמות המונדיאל, הפסידו שם 3-2, קטר להזכיחים נבחרת מאוד מאוד חלשה, כאילו, היא לא
נבחרת כדור.
יחסית היא חלשה. היא תלך ותתפתח, תודות לאקדמיית אספייר ש...
יש לקוריאה גם כן את המסי שלהם, השחקן שהיה בברצלונה, ששכחתי את שמו.
סונג.
יופי, תודה.
כן.
כהן.
לי צ'אנג יונג.
לי צ'אנג יונג, שלפי דעתי הוא גם כן...
לא הילד המוכשר שעכשיו באקדמיה שם?
לא, הוא זה, לפי דעתי זה היה... אוקיי, רק שנייה. תמשיכו לדבר.
כן, אז לא, תראה, אני אומר על קוריאה, כאילו דבר אחד מאוד פשוט. שוב, זה כמו יפן, אין...
לי סוואנג וו.
כן, לי סוואנג וו. סוואנג.
סוואנג.
כן, לי צ'אנג יונג, נוסחה מקריסטל פאלאס, אני נדבלתי.
כן, לא, לי
סוואנג... הוא בן 19.
הוא מברסה, והוא תקווה מאוד גדולה להיות באמת מסי הקוריאני, וזה אני ממליץ...
לפי דעתי הוא עדיין בברצלונה.
כן, כן, הוא בקבוצת נוער שם, לפי דעתי, נכון, הוא ב... או שהוא עכשיו משחק בבא, ישחק בבא ב-17-18, אבל הוא באמת...
יש עכשיו דיבור עליו שהוא עובר לדורטמונד.
אז זהו, שמע, אחת הכתבות הראשונות של בבאגול היו 5 to watch, סימנתי 5 שחקנים, אחד מכל ריג'ן, כאילו מאסיה.
ומה יצא איתם?
אז אוקיי, ככה, היה אלי עדנן, סימנתי אותו, הוא עיראקי, שמשחק באודינזה, אז קראו לו גארת' בייל העיראקי, שעוד גארת' בייל היה המגן השמאלי המטורף הזה של טוטנאם שמבקיע רביעיות. אז הוא עכשיו באודינזה, הוא לא מימש את מלוא הפוטנציאל, אבל אני חושב שבשביל עיראקי לשחק באודינזה זה חבל על הזמן, כאילו מבחינת הפער בין הזה. ליסונג, הוא הזה, אני סימנתי אותו, הוא עדיין בברסה, ואני באמת חושב שכאילו, הוא התפתח, אני עוקב אחר ברשתות החברתיות.
הוא נתן לפני שנתיים טורניר מדהים, בנבחרת הצעירה.
נכון, והוא, בכלל, גם עכשיו עם במונדיאליטו, דרום קוריאה, היו מצוינים, עם ארגנטינה, הם נתנו שם בראש, וזה באמת, תשמע, יש להם כל הזמן, זה מין מפעל. דרום קוריאה, אתה לא תמיד יכול לשים את האצבע ולהגיד, אוקיי, ספציפית פה עליו, כן, אנחנו יכולים להגיד הוא מסי הבא של דרום קוריאה, הוא הטליסמן הבא של המדינה הזאת, אבל הם כל הזמן מייצרים שחקנים מאוד מאוד טובים, מאוד יעילים במלא עמדות. כן. יש לך פתאום מגן ימני סופה פתאום.
לא, תראה, יש להם, קודם כל יש להם שלושה קשרים בפרמייר ליג, קי סונג יונג, הקפטן mm-hmm. שהוא בסוונסי, הוא בסדר.
סון
מטוטנאם, ולי צ'ונג יונג מקריסטל פלאס. יש להם שחקן בברצלונה הצעירה, יש להם את וונג מאוקסבורג, והיצ'אן מרדבול.
הם וול קונקטד וול נטד.
כן, יש להם...
הם מרושתי באיפה שצריך, וזה רק עוזר לפתח שם את הכדורגל, שהוא גם ככה, כאילו, הוא בשלבים מאוד מתקדמים.
מה עם סוריה?
סוריה סיפור גדול של השנה האחרונה, בכלל של השנתיים האחרונות.
מה זה סוריה באמת עכשיו?
אז יפה, אז כשאנחנו אומרים סוריה, אנחנו מתכוונים לנבחרת סוריה, שמייצגת בסופו של דבר את החלק של אסד, לטקיה, דמשק.
בנבחרת סוריה למשל, בכדורגל זה ממש לא סיפור של איחוד מדינה, נגיד כמו שהיה עיראק בזמנו שזכתה בגבי אסיה, שאתה יודע, היה לך שיעים וסונים ביחד. נבחרת סוריה אין דבר כזה, נבחרת סוריה זה בעצם נבחרת אסד.
נכון, מ-2015 הם בעצם עושים ריצה מטורפת במוקדמות המונדיאל, עם באמת מעט מאוד משאבים, זה כן, כאילו מבחינת הישג ספורטיבי, מבחינת מה שיש להם ומה שהם מוצאים את זה, הם על סף להפיל לפלי אוף מוקדמות המונדיאל ולהפסיד לנבחרת דרום אמריקאית ממש חזקה, אבל מבחינה פוליטית זה כלי פרופוגנדה רציני מאוד.
איפה משחקים את המשחקים שלהם?
הם מערכים או באיראן או במלזיה, עכשיו במוקדמות הבית שלהם היה במלזיה, עשו תוצאות באמת מצוינות, ניצחו את סין, ניצחו את אוזבקיסטן, וכל הקמפיין הזה שלהם באמת הוא היה ממש, אתה יודע, פוש ללגיטימציה של אסד, וכלי של אסד להראות לעולם, אתם אומרים שאני רוצה...
ומה קורה עם הכדורגלנים הסורים המוכשרים?
יש
לנו נבחרת גרמניה היום אחד. כן. אז תראה, יש סיפור אחד מדהים על שני השחקנים הסורים הכי מוכשרים היום בעולם, פירס אל-חטיב ועומר אסומה. עומר אסומה הוא חלוץ על אלי ג'דה הסעודית, חלוץ מטורף. דסקל, אתה אוהב את הנתון הבא. 103 שערים ב-92 משחקים בשלוש עונות.
יא, וואלי.
בדיוק. זה החלוץ הכי טוב באסיה היום, הוא סורי. ופירס אל-חטיב שהוא יותר פליימייקר, גם בזמנו נחשב כאילו לפליימייקר הכי טוב בהיסטוריה של סוריה. שניהם אגב נבחנו במידלסבורו ולא קיבלו רישיון עבודה.
אז למה אנגליה? למה לא לעבור למקום כמו צרפת, או שגם ככה יש לו יותר אוריינטציה ערבית ולא צריך רישיון?
נכון, אז הוא הולך לשחק בקווייט ומרוויח יותר ממה ששלמו לו בצרפת.
כן, זה עד כדי ככה פשוט, זה רק הכסף המיידי?
תחשוב מאיפה הם באים. לא, אבל אני אומר,
אם אתה מגיע לצרפת ואתה נהיה כוכב, היכולת שלך להסתכל יותר בזכות פרסום, הוא לא מפצה על ההבדל שכר? בעצם הסיכוי אבל שתהיה כוכב בצרפת הוא יחס נמוך.
שוב, אני חושב שגם הפער התרבותי הוא משחק פה תפקיד. לא תמיד סגנון, לא בטוח של הגור הכי בסושו או ברן, זה משהו שקוסם לפירס אל-חטיב.
אנחנו מכירים את זה קצת מהחבר'ה שלנו שנוסעים.
אבל הם לא מספיק טובים. מי שמספיק טוב לא חוזר.
בתור מישהו שכן רואה כדורגל אסיאתי מדי פעם וצופה, זה לא שהשחקנים הערבים הרבה יותר
טובים. לא הבנת אותי. נכון, אבל הכדורגל הישראלי, אם יש לו הזדמנות, הוא טס. מצד שני, אתה אומר, טל בן חיים מקבל הרבה יותר כסף בצ'כיה מאשר בארץ.
נכון, אבל הבעיה שלנו...
אם היה פה יותר כסף, כנראה שלא היה אף אחד לא טס.
גם וגם הבעיה שלנו היא לא רק שהכדורגל לא מסודר, נכון, דסקל אומר, זה הרבה, כבר הרבה פחות אנשים משחקים פה ברחוב. במזרח התיכון משחקים עדיין ברחוב, הכדורגל הוא עדיין מאוד, אז יוצאים לך כל מיני מיני אלקסיסים כאלה, מגניבים מאוד. אבל שנייה אני אחזור לסיפור של שני השחקנים האלה, הם הביאו תמיכה גלויה במורדים.
לא בדאש, במורדים.
במורדים, כמובן, ונגד אסד. נבעטו מהנבחרת.
המורדים זה דרך אגב, אנחנו מממנים אותם, אז...
אנחנו בארצות הברית, כן, בדיוק.
לא המורדים הארגנטינאים.
צבא סוריה החופשית.
לופילה, איך קראו לה? לוסילה.
לא זוכר. אבל בקיצור, הם הושעו מהנבחרת, לא שיחקו שם, שני שחקנים הכי טובים בסוריה למשחקים, וסוריה עדיין עושה את הזה, ועכשיו שהם על סף ההפלה, שניהם התנצלו, תבין איזה הישג זה לאסד.
אבל איפה הם, כאילו הם גרים בקווייט
זה גר בקווייט וזה גר בסעודיה, הם התנצלו, ולמשחקים האחרונים במוקדמות המונדיאל, שני המשחקים האחרונים, הם חוזרים לנבחרת סוריה.
וואלה, אבל זה לא יעשה לו בעיות בסעודיה?
למי?
למי שמשחק שם.
לא, למה?
לא?
לא.
מבחינה פוליטית זה כאילו הם...
תשמע, כל כך אוהבים אותו שם, אתה יודע שלפני שנתיים שהוא זכה מלך השערים, הוא קיבל במתנה מהמועדון גמל.
זה כבוד. איך הפועל באר שבע לא עושים את זה?
חכה.
תנו להם גמל. אבו, אובן, תודה רבה, גמל לא קרה.
אחלה, הפועל באר שבע.
אני רוצה שבאמת, כן, זה יכול להיות אחלה.
זה יהיה שוס, זה יהיה שוס. הקבוצה...
אני חושב שהפועל באר שבע...
קודם כל זה הקבוצה הכי דרומית באירופה.
נכון, אני חפרתי על זה בלזמן.
הקבוצה הכי דרומית באירופה, ממש על, מה שנקרא, על הגבול עם סוריה והעולם הערבי. כן.
שלושה ערבים מוסלמים וכמה ערבים.
בדיוק, תמצו.
כל החוליית הגנה שלנו זה ערבים יהודים.
מגיע עיתונאי מהטיים, תנו לו גמל. יש מסתובבים, אני רואה אותם כל הזמן.
קבוצת הנוער בדיוק פנתה אליי, שאלה אם אני יכול לעזור למצוא ספונסר. אני חושב שגמל לא יינתן. בוא נפתור את העניין הזה של ספונסר לקבוצת הנוער.
זה יכול להיות גם ספונסר כמו
גמל בחסות הדינן.
לא, או של סיגריות קאמל, ספונסר 80's כזה, שקבוצת כדורים משחקת עם ספונסר של סיגריות.
לקבוצת נוער, שקבוצת נוער משחקת עם ספונסר של קאמל.
יש עוד חברות עם... יש עוד חברות עם לוגו של גמל.
מה זאת אומרת?
יש כמה חברות עם כאילו גמל, זה חיה מאוד מכובדת בעולם הערבי.
האמת שלא קופץ לי, ואני דווקא כן איש של לוגוים וברנדים, לא קופץ לי ראש לוגו של גמל.
פולן שרק, פולן קאמל.
אבל פסל של יניב ברדה מחוץ לטרנר נראה לי...
אליפות שלישית.
על גמל.
באמת, אליפות שלישית הוא מקבל פסל נראה לי.
נכון.
ימצא...
רחוב כבר יהיה על שמו, אני חושב.
לא יודע.
לא?
לא יודע. יש הרבה הסכונה ב...
Game changer.
רחוב זה ממש הסכונה.
כן?
אתה לא מקבל רחוב על אם עשית טוב, אתה מקבל רחוב על אם עשית טוב למישהו ספציפי בעירייה. אל תהיה ככה. אליניב ממש סטרייט שוטר, אתה יודע, עם אותו חברה מאז התיכון, הוא לא מהאנשים שדואגים לרחוב.
ידאגו לו.
זה, אמרתי, אני לא יודע.
טוב, טבקי ממני, אני צוחק.
אני מצאתי חברה שנקראת תמיני, ויש לה סמל של גמל. ערבית. אוקיי. האמת היא זה גם, יש לזה. טוב, תן עוד איזה כמה שמות, נגיד מאפריקה של איזה מישהו שאתה חושב
שיכול להצליח. תראה, אני בזמן סימנתי את קלצ'י.
קלצ'י ממנצ'סטר סיטי.
אבל הוא משחק עכשיו במנצ'סטר סיטי, אז הוא עוד היה no one פחות או יותר. תשמע,
ניגריה אמורה להיות נבחרת מאוד מאוד חזקה. במונדיאל.
כן, אבל התאחדות
מושחתת
פשוט נוראית, והתנהלות נוראית. אני מניח שהוא זידן היה פה וגם הזכיר לכם את הדבר הזה, אבל שחקן מאוד מגניב ששווה לשים אליו, ובכלל נבחרת שאיפה לי את המוח באליפות אפריקה האחרונה, זה בורקינה פאסו, הרווה קופי וברטרן טראורה.
טראורה עבר עכשיו לליון.
זה עברה משונה.
עברה משונה, מאוד בזול.
למה עושה את זה?
לא, כי... כי תראה, קודם כל הוא צריך לשחק. הוא צריך לשחק. לא, לא, הוא עבר לליון סופית.
נכון, אבל הוא היה שייך לצ'לסי.
כיכב באייקס.
אני ראיתי אותו שם השנה, מדהים.
נתן עונה טובה מאוד באייקס. אייקס אין להם את הכסף להביא אותו. אז ליון יש להם את הכסף. הם מחפשים מחליף של לקזט, שככל הנראה יעבור לארסנל או לאתלטיקו מדריד. אני לא יודע מה לחשוב על זה.
הוא יהיה ז'ירו החדש.
כן, זה אשכרה ככה.
ממש.
כן.
ז'ירו עובר לווסטה, אנחנו צריכים ז'ירו חדש. חבר'ה, תביאו לי ז'ירו חדש.
ז'ירו שנפצע יותר וגדול
פחות. לא, זה כבר דאסקל, אני חייב לשאול אותך. שאלה שאני חייב לשאול אותך.
ואז כאילו טראורה, לפי דעתי, הוא באמת הולך להיות פנטסטי בליגה הצרפתית.
שאלה כפולה. למה ארסנל לא הלכו נגיד על טראורה כזה? מתאים לבול?
הוא של צ'לסי.
אה, יפה. לא היו מוכרים? יפה. ומה אתה באמת חושב על ז'ירו?
מה אני חושב על ז'ירו? אני חושב שז'ירו הוא יכול להיות מחליף נהדר, כשאתה בפאניקה ואתה צריך חלוץ גדול באמצע, אתה לא יכול להתחיל משחק עם מטרה ללחוץ את הקבוצה שלך, או לשחק בצורה, נגיד, אסרטיבית ואגרסיבית, עם שחקן כמו ז'ירו. כי זה שחקן מאוד כבד, הוא טנק כזה, מלחמות לא מנצחים היום עם טנקים.
בדוק, בדוק. משאיר את ארסנל מאחור כבר כמה שנים, לפי דעתי, זה שאין לה חלוץ אמיתי שאפשר לפתוח אותו משחק.
ואני אגיד לך עוד משהו, ארסנל זה חלוצים, זה ברקאם, זה איאן רייט, זה טירי אנרי, ויותר מוקדם, תמיד היה להם חלוץ, אתה יודע שהוא טליזמן אמיתי, יכול לקחת כדור, לעבור, לכבוש.
כשהם היו בורין ארסנל, זה היה הקטע, הגנה פלוס גול אחד.
כן, סוג של היה את איאן רייט ואת נייל קווין, ותמיד היה לך חלוץ כזה שיכול לייצר משהו, או לקחת הזדמנות, וז'ירו בין לבין כזה, אתה יודע.
יש לי חבר אוהד ארסנל שהגדיר אותו כ... פרנסיס ג'פרס, סטייליסט משודרג צרפתי.
לא, הוא יותר טוב מפרנסיס ג'פרס. פרנסיס ג'פרס
יש לו המון כדורגל, אבל הוא לא...
לא, הוא נתן כמה שערים חשובים וכמה בישולים חשובים.
גם ביורו, גם בארסנל.
אי אפשר לסמוך עליו לתת... אי אפשר לסמוך עליו...
הוא לא גריזמן, הוא בקיצור, הוא לא גריזמן.
אי אפשר לסמוך על ארסנל לשחק כדורגל לוחץ ואגרסיבי איתו. אולי לקזט... טיפה יותר מתאים לקבוצה לוחצת ויוזמת. ז'ירו פחות. אבל איך הגענו לז'ירו לצרפתי המלוקק הזה?
אז באמת...
אחרי שדיברנו פה על אפריקה ועל...
יפה, לא, פשוט רציתי לשאול אותך את זה. אבל נבחרת בורקינה פאסו, אז יש שם שחקן מאוד, עם סיפור מאוד מגניב, שאני...
מה שם?
אריסטיד בנסה.
איזה שם.
כן, הוא ממש מגניב.
לא טוב כמו לי פלקון, אבל עדיין.
כן, אריסטיד בונסה, ככה אומרים לפי המבטא. הוא עבר באירופה בקבוצות קטנות, לא כל כך הצליח, אבל יש לו סיפור מאוד מגניב, הוא גם, הוא פליט מחוף השנהב, שבמלחמת האזרחים עבר לבורקינה פאסו, ומייצג את נבחרת בורקינה פאסו, וכעת משחק באסק מימוסס, שזה הקבוצה הכי גדולה בחוף השנהב. הוא מבוגר כבר, הוא בן 32, אבל נתן אליפות אפריקה, מדהימה, מעוררת השראה, ממש לקח את הנבחרת הזאת על הגב, והוא ממש כזה, הוא הפך להיות לאט לאט סמל להתקרבות בין שתי המדינות האלה, שכאמור הייתה ביניהם מלחמה, כאילו ממש בבורקינה פאסו הוא סמל כמו שדרוגבה, בחוף השנה וברמה הזאת.
כשמסתכלים על כוכבי העתיד, אני לא רואה איזה אפריקאי משמעותי, נגיד כמו דרוגבה או אתו.
אני חושב...
זה יכול להיות שאני טועה...
מלא מהם הם יגרו לצרפת ולמדינות אחרות, זה הקטע.
אוקיי, בסדר?
מסתכל נבחרת צרפת.
גם פטריק וירה הוא אפריקאי, אבל הוא צרפתי. אני מדבר איתכם על כוכב אפריקאי שמשחק, כאילו שגדל באפריקה, משחק בנבחרת אפריקאי.
אבל זה לא קורה, זה לא קורה. היה לנו את הדיון הזה, דיברנו על זה. באמת זה לא קורה, כי גם השחקנים האפריקאים אוטומטית, אז או שהם, או קרוב משפחה שלהם כבר נמצא באחת המדינות הפוסט-קולוניאליות.
כן, גם דרוגבה גדל באפריקה.
יפה, בדיוק.
בצרפת.
אז זה, וזה דבר שאין מה לעשות. אני גם חושב שזה חילופי דורות. אתה יודע, שחקן הטורניר באליפות אפריקה זה בסוגוג, הקמרוני שעבר שחק ישר בסין. בכלל לא, אתה יודע, לא.
כסף.
בדיוק. ואני חושב שיש פה שתי אופציות, או שזה חילופי דורות, שאנחנו עוד נראה את טוב ודרוגבה, או שבאמת, שמה, הכדורגל משתנה, מערב אירופה מושכת אליה את הכישרונות האלה בשלב מאוד מוקדם, כבר ידוע לנו, גם אתה כתבת על זה, על הרשת המטורפת של הסוכנים שעובדת במערב אפריקה בשיטות שאלה ירחמו, והילדים האלה נקטפים בגיל מאוד מאוד מוקדם, שכבר אפשר לתת להם אזרחות, וזה קנטה, זה עברה, וזה לא נגמר כמה שחקנים שהם יכולים לייצג מדינות אפריקאיות, פול פוגבה עם גינאה, אחיו משחק.
כן, אבל פול פוגבה גדל בצרפת, אתה יודע, זה לא שיקטפו אותו.
בסדר, אבל תשמע, לא חסרים, הכישרונות האפריקאים שמה בדיוק באותה צורה, הם פשוט לא מייצגים את הנבחרות האפריקאיות, הם מייצגים את המדינות האירופאיות, שהם יגרו אליהם בגיל מאוד צעיר, או שנולדו, שההורים שלהם יגרו לשם.
אוקיי, בואו נסיים עם שכננו, נבחרת פלסטין. מה מצפה, הם לא הגיעו למונדיאל מן הסתם, נכון. עכשיו, אבל מה מצפה, מה ההתפתחויות שם?
אז תראה, באמת אני חושב בשבע, שמונה שנים האחרונות יש שם השקעה מסיבית.
השקעה של מי?
של ג'יבריל רג'וב.
הוא לא מביא את הכסף.
הוא לא מביא את הכסף, יש השקעות של אנשי עסקים מקומיים, קטרים,
הכסף שלו בשוויץ, הוא לא יכול לחזור לאנשים ברשות, אל תגזים.
לא, אבל הוא מנהל את המערך הזה, ולצד כל מיני ניסיונות נבזים להרחיק אותנו מפיפה, הוא עושה עבודה מאוד מאוד טובה, הוא באמת, הוא לקח את הכדורגל הפלסטיני ממגרשי חול, ושחקנים שהולכים הביתה בדקה 70, הם מובילים 4-0 ברמה הזאת, לליגה עם ספונסרים, עם שחקנים מאוד טובים, הרבה מאוד ערבים בעלי תעודת זהות כולה, ערבים ישראלים, שמשחקים שם, בליגה הראשונה שמשחקים בין 80 ל-100.
חבר'ה מזרח ירושלים בעיקר, אני מניח.
לא, גם מטייבה, גם...
אין להם תעודת זהות כולה.
לחלק יש.
לרוב אין.
לא, לרובם אין, הם ירדן, אזרחות ירדנית. אבל מלא, באמת, ליגה מאוד מעניינת. השנה הרמה שם הייתה קצת יותר נמוכה, אני סבלתי במשחקים הכי רעים מאוד. אבל
מה, זה בין ליגה לאומית לליגת על?
זה יותר בין, הריינג' הוא יותר בין ליגה א' לליגה לאומית, אבל אתה יודע, יש שם שחקנים שיש להם מקום בליגת העל חד משמעית.
אוקיי, אבל הם לא יעברו לליגת העל, אוקיי? גם אם הם יקבלו הצעה מאוד גדולה, חוץ מהערבים הישראלים, אני מדבר על הפלסטינים, אין מצב שיגיע שחקן פלסטיני לישראל, למרות שהוא יכול להיות ממש טוב.
כסף, כסף, כסף.
לא, גם עם כסף.
לא, מהסיבה הפשוטה שאם הוא ישחק בישראל, הוא לא יוכל גם, אם הוא באמת טוב, הוא כוכב גם בנבחרת, אם הוא ישחק בישראל, הוא לא יוכל לייצג את נבחרת פלסטין.
אז הוא ישחק במצרים.
זה בסדר, זה קרה.
לא, קורה, יש, היו שחקנים בסעודיה.
רמזי סלח זה השוער האגדי של הנבחרת, הוא שיחק במצרים כל הקריירה.
תן כמה שמות של פלסטינים שאנחנו אולי נשמע אותם בעתיד בבאבא גול.
בעתיד או בעבר, אני כותב על זה הרבה, אשרף נאומן, קשר 10 מדהים, שכרגע משחק בשבאב אל חליל, כנראה יעבור לאלו יחדת מירדן.
מי הוא מזכיר לך?
רביבו.
אוקיי,
זה חיים רביבו.
חיים רביבו ערבי.
הפלסטיני לגמרי. אני קראתי לו, גם בכתבות הארוכות שעשיתי אצלך, זה רביבו הפלסטיני. אחמד מאיר, שעד עכשיו שיחק בלוחדת הירדנית, עכשיו מחפש את עצמו, מחפש איזה קבוצה בסעודיה. יש את עבדאללה ג'אבר, שהוא מטייבה, הוא ערבי ישראלי, והוא מדהים, מגן באמת. אני ממש רואה אותו באחד מהטופ פור שלנו בליגת העל, כולל מכבי תל אביב והפועל באר שבע, זה מגן שחבל על הזמן, אבל הוא לא יעזוב בחיים את הליגה הפלסטינית, כי מציעים לו שם המון המון כסף.
מה המשכורות שאנחנו מדברים שם? יש שם חבר'ה שמרוויחים הרבה כסף.
הרבה כסף גם במושגים של ליגת העל.
כן.
כמה מאות אלפי שקלים לעונה, בוודאי. כאילו, אתה יודע, גם מוסר התשלומים שונה, מי שרוצה במזומן, אפשר גם במזומן, ו...
הבקרה התקציבית...
יש לי הרגשה שזה משפט שגם נאמר בארץ, אבל אני לא יודע, זה בוודאות.
אני חושב שאנחנו לא מלכלכים על הכדורגל בישראל, ולא מדברים עליו פה, כמעט. אז דיברנו על הכדורגל הפלסטיני, ולא על הכדורגל.
בקיצור, אבל בשביל לסכם ככה על הנבחרת, הם ניסו לעלות למונדיאל 2018, לא הלך, אבל מבחינת הם הדרג השני באסיה, לגמרי מסור שהקביצה די גדולה, של 20 מקומות בדירוג פיפה, משחקים במוקדמות גביע אסיה 2019 יחד עם אומן. אומן היו פה ממש לפני שבועיים, שואר רדינג, אלי אל חבסי.
בין ה-57 בערך.
לא, לא, אבל כמה, שואר סבבה, 37, 36.
אוקיי.
כן, משהו כזה. וניצחו. משחקים שם בנבחרת גם הרבה צ'יליאנים, שסבתא שלהם פלסטינית וכאלה.
יש את הקבוצה הצ'יליאנית פלסטינו.
פלסטינו, מבריו רקולטה בסנטיאגו, שיש שם קהילה פלסטינית מאוד גדולה, שאגב, קהילה שלא הגיעה לשם בגלל מלחמת 48 או 67.
משם הם שנות ה-30.
מ-1923.
והם עדיין מכנים את עצמם פלסטינים.
כן.
אבל אין פלסטין. אין עם כזה. לא שמעת, אתה לא קורא...
לא קניתם את הספר מלאמזון.
לא היה לי זמן, אבל נורא רציתי להכין לכם, חשבתי שזה אולי יגיע באיזשהו שלב של הפודקאסט, את ההודעות נעצה בטוקבקים, או ההודעות שאני מקבל לאינבוקס אחרי כל כתבה שאני כותב על כדורגל פלסטיני, ואנשים חושבים שאני עושה את זה כי אני איזה פעיל בצלם או שלום עכשיו, וזה ממש לא. כאילו, יש דברים שאני שמאלני בהם, יש דברים שאני ימני בהם, אבל בתכלס אני עושה את זה כדי שתדעו, כדי שתראו מה קורה לידכם, ושזה לא יעבור לכם ותרגישו מנותקים.
עזב אותך, אין אמפל כזה, אין ליגה כזאת, אין... מי זה רג'ו בכלל? טוב, חברים, זה טיפה יותר קצר, בדרך כלל אני חושב שקיבלתם פה אושר ואושר רב, מחברנו בבא גול, אנחנו נחזיר אותך, אנחנו יהיה לנו עוד על מה לדבר, כן. בכלל. וחברים, תודה רבה.
ביי ביי.
ביי, תודה.